ספר הראשון שלך, חוכמת הבייגלה, אתה כותב אותו, שלחת לו הוצאות לאור, ואף אחד לא רוצה להוציא אותו לאור.
כן.
מה אתה עושה?
אני הגעתי למצב של חוסר ברירה, זאת אומרת, אני בדיוק, אני סיימתי תואר בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב, לא התקבלתי לשום עבודה, ולא הייתה לי שום אפשרות לא להוציא את הספר הזה.
מה זאת אומרת, לא הייתה שום אפשרות, כאילו אומרים לך, לא מתאים.
כן, אבל לא היה לי ברירה, זאת אומרת, אני הרבה פעמים חקרתי רבות את נושא האומץ, והגעתי למסקנה שאחד מהחברים של האומץ שעוזרים להביא אומץ, זה חוסר ברירה, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים חברים, אולי נדבר על זה בהמשך, על חברי האומץ, איך האדם מביא אומץ לחייו, אז החבר הלא במיוחד רצוי, אבל לעתים מסייע, זה החוסר ברירה. בתחושה שלי,
כן,
כל אחד יש לו תחושה שלו, בתחושה שלי אני הגעתי למצב של חוסר ברירה, זאת אומרת לא קיבלו אותי לעבודה בתחום שרציתי בו, וניסיתי והלכתי לרעיונות על רעיונות על רעיונות, שזה גם כתוב בספר, כן? זה התסכול שהיה בי, כל הספר הוא בא כתוצאה מתסכול וכאב על זה שלא התקבלתי לא לעבודה ולא מצאתי לא אהבה. אז כאדם מתוסכל התחלתי לכתוב, פעם ראשונה זה היה בגיל 26 בכלל שכתבתי בחיים, ו... כשאף הוצאה לאור לא רצה להוציא לי את זה לאור, אני כל כך נהנה כשכתבתי את זה, כל כך התחברתי, כל כך אהבתי את זה, תוך כדי כתיבה בכיתי, צחקתי, התרגשתי, חייתי, חוויתי, כי זה היה לי כאילו חוויה, אני חושב הכי עצמתית שהייתה לי בחיים עד אז, כי זה היה אני עם עצמי, זה בלי לשתף, זה בלי השוואה, זה בלי, רק אני עם עצמי. ופרקתי את הכל, אז חשבתי שזה טוב, כי באמת הוצאתי את כל מה שיש לי, וכל כך נהניתי לעשות את זה.
ואז אומרים לך שלא.
ואז אומרים לי שלא, ואמרתי, הם לא יודעים, הם לא מבינים, זה לא יכול להיות שהם אומרים שלא. הם לא מבינים, אני יודע שזה טוב. הבעיה לא הייתה זאת, סליחה, הבעיה הייתה יותר קשה, שגם אף אחד סביבי לא אהב את הספר.
מהחברים.
מהחברים והמשפחה, זה הייתה הבעיה.
לא אהבו?
מה זה לא אהבו? תשמע, כאילו אמרו, נגיד אם הבאתי זה לחברים, אז הדפסתי כאלה, זה 10 עותקים כאלה, והבאתי לחברים, ואז החברים אמרו, וואלה, כתבת ספר, סליחה, לא ידענו שכתבת ספר, וואי, גדול. טוב, תביא נקרא אותו, ואז עובר כמה ימים, והם לא חוזרים אליי, ואני מתחיל לפתח שנאה כלפיהם אפילו, איך אני מביא להם את הדבר הזה, הם אפילו לא קוראים, ואז בסוף אומרים לי, תשמע, לא ידענו שאתה כותב, באמת נחמד, מגניב, אתה בא לים. כזה מין חוסר התייחסות כאילו למה שקרה שם במשך שנתיים, כי לא סיפרתי לאף אחד שאני כותב, יש לו כל כך הרבה דברים לדבר באמת. בקיצור, אז הם לא התלהבו, ההורים שלי גם אמרו לי, מה נחמד, יפה, לא ידענו שאתה כותב, כן, מה עם הרעיון הבא בבנק הלאומי, מה קורה שם, אף אחד לא התייחס לזה כמשהו שיכול להיות ממנו משהו, שיכול לצאת ממנו משהו. ו אני זוכר שאני לא אמנתי לאף אחד, וחיפשתי וחיפשתי השראה, חיפשתי מישהו שיאמין, משהו שיאמין, זה לא קרה, אבל המשכתי לנסות לקדם את זה, לכיוון להוציא את זה לבד עם עצמי, עד שבסוף הגעתי לאיזה דוד שלי, שהבאתי לו את הספר פעם, ואמר לי, אני, אתה יודע, אני לא משתגע על הספר, אבל... זה לא בשבילי, אבל יש לי איזה קולגה באוניברסיטה, אולי הוא יאהב את הספר, הוא קצת קוקו. אמרתי לו, תעביר. ואז קיבלתי טלפון, קראו לו דוקטור שלום רצבי, הוא היה ראש החוג לספרות והיסטוריה, משהו, הוא אדם מאוד מאוד רציני, ואז הוא התקשר אליי ואמר לי, תקשיב, אתה פנוי, תבוא אליי, אתה יכול לבוא אליי לאוניברסיטה? באתי לו לאוניברסיטה, אמר לי, אתה גאון, אין גאון כזה, לא היה גאונות כזאת. אמרתי לו, איזה גאון, תגיד, מה אתה מדבר? תראה, אף הוצאה לא רצתה להוציא את הספר לאור, אף אחד לא... הוא אמר לי, הקדמת את זמנך. ובאמת, בדיעבד, כאילו זה, אף אחד לא כתב על השטויות האלה פעם, כן? הייתה ספרות רצינית, היה עמוס עוז, גרוסמן, בית יהושע, לא היה צומת ספרים, לא היה 4 במאה, היה שבוע הספר שנמשך שבוע, לא חודש שבוע הספר, ההנחה בשבוע הספר הייתה 15%, לא 8 במאה. אז כאילו זה היה מאוד מכובד התחום הזה. ואז הוא אמר לי, הקדמת את זמנך, הם לא יודעים איך לאכול את זה. ואמרתי לו, אבל מה עם המשפחה שלי, מה עם החברים, מה עם האנשים הכל כך קרובים אליי, גם הם לא השתגעו. הוא אמר לי, הם אוהבים אותך. אמרתי לו, מה הקשר? הוא אמר לי, אתה לא יודע שמי שאוהב אותך זה מי שהכי משביט אותך בחיים?
כן.
איזה משפט ענק. כי מה זה מי שאוהב אותך הכי משביט אותך? למה ההורים כאילו משביטים? כי הם באמת דואגים לך.
לא רוצים שתיפגע, לא רוצים שתיפגע.
הם דואגים, הם לא רוצים, הם רוצים שתיכשל. חברים, מה אכפת להם? לך, תעשה, תקשים את עצמך. כי מה אכפת להם? תיכשל, לא תיכשל. זה לא משנה להם, הרי תכלס. אבל ההורים רוצים כאילו למנוע את זה, לכן באמת צריך לקחת בחשבון, שהרבה פעמים ההורים, שהם עוצרים אותנו, זה מתוך אהבה, אבל הם עוצרים אותנו, הם פשוט עוצרים אותנו מלעשות הרבה דברים.
טוב, אז אתה מוציא אותו לבד.
אז הוצאתי לבד, כן.
ומה קורה אחר כך?
אני זוכר שבאתי למשרד יחסי ציבור, שאיכשהו הצלחתי להשיג פגישה, אחד הנחשבים שהיו אז, ואז אמרתי שכתבתי ספר, ולא הבנתי אז כלום, חשבתי כאילו שכל העולם סביבי, כאילו וואו.
כתבתי ספר והם צריכים להתעלף. כתבתי ספר,
כאילו כן.
כאילו שלא באים אליהם עשרה כמוך כל יום.
כן, לא ידעתי. ואז שאלו אותי מה מיוחד בספר, ומה איתך, אני מספר, ומאיפה אתה, אני מרמת השעון, אני זה, ההורי... הורים גרושי? לא, לא, הורים נשוי.
כאילו, אין סיפור סינדרלה.
בסוף היא שאלה אותי, תגיד, אתה הומו אולי? זה היה שוס, פעם זה היה כאילו...
זה היה חדשות.
כן, זה היה חדשות. אז כאילו, אמרתי לה, לא, לא, לא נראה לי, לא, לא. ואז היא אמרה לי, תקשיב, תכלס, אני אגיד לך, אני לא יכול לעשות לך יחסי ציבור, אין לך שום סיפור, אין כלום, לא קרה איתך, אין לך שום סיפור. זהו, די מהפכני פעם, היום כולנו יודעים שלכל התוכניות ריאליטי ולכל דבר וזה, מה שבונה, מה שמכניס אותך זה אפילו, זה רבע כישרון, אבל שלושת רבעי סיפור חיים. אז לא ידענו את זה. קיצור, לא היה לי יחסי ציבור, נאלצתי לחשוב בצורה יצירתית, כאילו, מה אני אמור לעשות. מה שבסופו של דבר עשיתי כל הזמן זה התרמסתי, כאילו נרמסתי מבחינת עצמי, זה היה לרמס כי הייתי אמור כבר לעבוד, ללכת למשרדים, להיות אנליסט,
מה נאמר נרמסתי?
עמדתי ברחובות וחילקתי גלויות שעשיתי של הספר.
באמת?
זה היה מקורי, לא היה דבר כזה.
עמדת ברחוב וחילקתי גלויות של הספר?
כן.
ומישהו רצה לקנות אותו, לאן הוא הלך לקנות?
הוא היה בסטימצקי, הוא היה בסטימצקי, אבל אף אחד לא ידע עליו, אז חילקתי את הגלויות. ולא היה לי נעים, והייתי עומד ברחוב כזה, והספר כאילו עשיתי קריחה של הספר, ובפנים זה היה כפול כזה, פה ספר, ובפנים הכנסתי את הקטע שחשבתי שהוא הכי טוב מהספר, והייתי, ועמדתי ברחוב פשוט, וסליחה, ולא עמדתי כזה כמו, אתה יודע, שמחלק גלויות, כאילו זה בכיס שלי, וכאילו אני לא מתכוון לחלק, ואז כל פעם שעבר איזה מישהו, מישהו שנראו לי נחמדים קצת יותר, שלפתי את הגלויה ואמרתי, ספר של חבר שלי, אחלה ספר.
גדול.
נעים לי להגיד לך שזה אני. זהו, ואז... ואז ככה הלכתי, זה הייתה תקופה של אני לא זוכר כמה, איזה שבועיים, שלושה, שזה היה ככה, כל יום ויום חברים שלי עזרו לי, הלכנו לפאבים, לברים וכו', אבל מה? לא עזר. בסופו של דבר זה לא
תפס.
לא תפס. למה לא תפס? כי כמה מהאנשים שתחלק להם בסוף ילכו לקנות.
כן.
ובכלל לכל תחום, ובתחום השיווק של עסק קטן, נקרא לזה עסק קטן, סלאם, כל אחד שפותח, לא משנה מה, אז מסתבר שצריך בכלל 5,000, ספרים, אני לא יודע אם אפשר להגיד 5,000 לקוחות בתחומים אחרים, אבל בתחום הספרות, לפי מה שאני הבנתי, נדרשים 5,000 ספרים שימכרו, בשביל שיתחיל גלגל שיניע גלגל. כי גם אם אתה היום קורא את הספר שלי, ואתה אף ממנו, אז חבר שלך, אתה אומר חבר שלך כאילו הספר, ואז מה הוא אומר חבר שלך? תביא לי את הספר.
כן.
אתה לא קורא, תביא לי. או שהוא יגיד לך, אתה יודע כמה ספרים שלי היד המיטה?
בדיוק.
אז כאילו עד שזה מתחיל לזוז הגלגל, נדרשים המון 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 ספרים, שזה נדיר, זה נדיר לפרוץ משום מקום, כן, בדבר הזה. מה שקרה זה מה שנקרא, חסדי השם, חסדי השם, חסדי השם. או גורל, מזל, או לא יודע איך תקרא לו.
הספר הופך להיות להיט היסטרי.
כן, הוא הופך להיות להיט, כן, כי מה שקרה בסופו של דבר היה סיפור, שיש לי את הווידאו של זה אפילו, שקיבלתי כתב תביעה בדואר מעורך דין, שתובע אותי על זה שגנבתי לו את הרעיונות, ושהוא, הוא ואשתו נאלצו לקרוא 360 כזה, איקס על מספר 180, איקס 90, איקס 30, כאילו, שתוך 30 ימים צריך להוציא ספר חדש, כי הם נאלצו לקרוא ספר אחד, עמוד אחד ביום, כדי לא לסיים את הספר. אבל יש שטויות שלא הבנתי, גם אני הגבתי ככה, מה? אז התקשרתי, בשם מרשי, אני תובע אותך, והתקשרתי לבן אדם, ו... מסתבר, קוראים לו עורך דין יוסף אתר, הוא עורך דין, הוא קיבל גלויה, קנה את הספר, ונגנב מהספר, השתגע, גנב את הרעיונות, הכוונה זה וואלה זה אני, וואלה זה אני, אתה יודע איך אני חושב, זה בול ככה אני, בול ככה אשתי, זה זה, ועוד ככה וככה, מצא דרך יצירתית, כאילו לבוא ולשבח אותי על הספר, כמה מנה.
איזה קטע.
ואז מה עשיתי? לקחתי את זה, וזה כבר אפשר לעשות מזה יחסי ציבור. שלחתי את זה לכל התוכניות בוקר, הזמינו אותי בסוף לרשת על הבוקר, הייתי בן 29, התרגשתי כל כך, אלוהים ישמור, ובסופו של דבר זהו, הלכתי לרעיון, הביאו גם אותו את העורך דין, וזהו, ומפה סיינפלד הישראלי, הכריזו עליי שמה וזה, זה היה עם בן כספית, ולא זוכר, וזהו, ומאז, עכשיו הספר כבר ירד מהמדפים בחנויות, כי לא היה, הספר לא היה בחנויות, עכשיו מה יגידו החנויות שבאים, החנויות זה סטימץ, כי לא יודעת, מה יגידו בחנות, לא יגידו אין לנו, עזל, עזל, עזל,
עזל, עזל,
עזל, עזל, עזל,
עזל,
ואז הדפיסו, ואז איזה...
ואז ההוצאה לאור באה אליך בעצם כבר.
ואז כבר חזרו אליי כל ההוצאות לאור שסרבו, ואמרו לי, בוא, כוס קפה, מה אכפת? כוס קפה, כוס קפה.
למה אתה כזה שלילי?
כן, כוס קפה. ואני כעסתי, כאילו הייתי מלא כעס, למה עכשיו כוס קפה? איפה היה כוס קפה שכולם אמרו לי לא? בסוף ההיגיון ניצח, הלכתי, ישבתי עם מודן, עם עודד מודן, והציתי את המסכם, שהוא הסכם שהוא הסכם נדיר, כאילו אף סופר לא קיבל ולא...
כן, קיבלת כבר מפוזיציה אחרת.
כן, באתי אחרי 10,000 עותקים כבר, רבי המחר, הכל.
יש, רק לסבר את האוזן, 10,000 עותקים, ספר ממוצע בישראל לא מוכר 1,000.
כן.
לא אשכח שהייתי פעם באיזה הוצאה בכנרת זמורה, שיצא הספר הסוד, מסמנכ"ל השיווק ישבתי, הוא מסתכל ככה, כל המשרד שלו זה ערימות של ספרים, אתה רואה את כל הספרים האלה, רובם הלכו בסוף לגריסה, אף אחד, ספר, רובם לא מכירו יותר מ-1,000.
כן.
אז 10,000 אז היה...
לא, זה הספר עד כן, בהתחלה.
היו עד היום כמה מחר, כאילו...
זה 150,000.
וואו, פסיכי.
ותחשוב, הקטע הזה, שזה, זה השטויות הראשונות שכתבתי בחיים שלי. לפני זה לא כתבתי כלום. זה המילים הראשונות שחיברתי למשפטים ראשונים שכתבתי, ועד אז לא כתבתי מילה.
אתה יודע, זה אחד הספרים שתמיד אני נזכר בהם, אומרים חוכמת הבגל, אני ישר מתחיל חייך. כאילו, באמת, כאילו, זה באמת, אחד ה... אני מת על הכתיבה שלך, אמרתי לך, זה כבר לא פעם, אבל כאילו, באמת, אחד הספרים שהוא באמת, ואני הרגשתי שזה מדבר חלקים בתוכי, אז אני חושב שבאמת זה הגאונות שלו.
זה זכות.
טוב, תכף אז אנחנו רגע נעצור, נעשה פתיח, ומיד נמשיך משם את השיחה שלנו.
אוקיי.
מיד אחר פתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
ברוך הבא אילן הייטנר.
כבר נמצא, אירן שטר.
מה העניינים?
מה העניינים?
אז אחד הסופרים האהובים בישראל, חוכמת הבייגל ועוד הרבה הרבה בספרים אחרים, מגדיר את עצמך כחוקר חיים, אוהב ושונא אדם, מנסה לעשות טוב ולשמח קרובים ורחוקים עם יכולתיו המצומצמות. רק על המשפט הזה אפשר לדבר שעה.
כן.
איך לדבר על זה?
כן.
אבל רגע, אני ככה שזה, אני אפתח שאני נורא נורא כיף לי שבאת לפה. כן. הרבה זמן אני ככה רודף אחריך, נכון? חיזור ארוך.
לא, גם אני, אבל בעניין, אני לא
מפנף, חלילה. לא, זה אף פעם לא הסתייע.
גם פסו.
כן, גם אני הסתייע, לא הסתייע, והנה אנחנו כאן. אז אנחנו מכירים כבר כמה שנים, ואפילו ככה הייתנו זכות מבחינתי לבלות איזה חודש במשפחות בתאילנד ביחד. השאלה שאני מתחיל איתה תמיד זה, מי זה אילן?
או, או, ככה זה הזקנים, ההורים שלי, או, או.
רק דבר לזה אחי.
לא יודע, מה עניתי לך שם? תראה לי מה עניתי לך.
הנה, אני אמרתי לך.
אני אגיד לך, מה שעניתי.
חוקר חיים, אוהב ושונא אדם.
כן, נו.
יאללה, בוא, תתחיל, מה זה חוקר חיים? מה זה שונא אוהב ושונא אדם?
הנה, חוקר חיים, הנה, אני מסתכל עכשיו. מה זה התשובה? אני לא רואה, איפה התשובה?
אין תשובה.
אתה זוכר בעל פה?
לא, אין תשובה, אתה לא נותן את התשובה. אני שואל את השאלות, בואו, נעשה את זה. אני שואל את השאלות, אתה עונה את התשובות.
חוקר חיים זה תשמע, בסך הכל זה מילה גבוהה לאחד שרוצה ליהנות מהחיים, בסדר? בשביל ליהנות מהחיים, אני חייב להבין אותם קצת, ולהבין את עצמי קצת, נכון? איך אני אהנה מהחיים, איך אני אחיה אותם במלואם, איך אני זה, אם אני לא מבין איך עובד, איך עובד המנגנון שלי, מה עוצר אותי, מה אני רוצה, ממה אני נפגע, מה מפעיל אותי, ממה אני מופעל, אז אני חייב להבין כאילו את עצמי, ואני חייב להבין את עצמי ביחס לעולם, אני חייב להסתכל על העולם, לראות איך זה משפיע עליי, להסתכל עליי, איך אני משפיע, כאילו, אז כל הדיאלוג הזה,
מה גילית במחקר שלך עד עכשיו?
קודם כל גיליתי עד כמה אני קטן, ועד כמה, עד כמה אני מופעל, עד כמה אני, כן, סוג של רימה ותולעה קטנצ'יק,
ביחס לעולם,
ביחס לעולם וביחס לקיום, וביחס גם למה שאני יכול להיות, ביחס למה שאני יכול להיות אפילו. זאת אומרת, יש לי עוד דרך ארוכה מאוד 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 בשביל להפוך להיות מנץ', מה שנקרא, שזה מטרת חיי, להיות מנץ'.
שמה זה אומר מנץ'?
מנץ' זה אומר בן אדם, זה אומר להיות מנץ' זה בן אדם, זה אדם סקוף קומה, פיזית, אבל כמובן נפשית, רגשית, שהקומה שלו, אדם, שהוא בעל מידות, שהוא שולט על עצמו, שהוא שולט על המנגנון, שהוא לא מופעל, הוא לא מופעל, הוא לא מפקר, הוא לא מפעיל, הוא לא מופעל מהעולם, לא מאשתו, לא מילדיו, לא מאירועים שקורים.
אפשר להגיע למצב שאתה 100% כזה?
לא, תשמע, אנחנו כבר הבנו בגילנו שאתה לא מגיע ל-100%, אבל מספיק שתשפר, מספיק שתשתפר. זה כבר לא שאיפה אפילו להיות 100%. פעם חשבתי שאני אעשה אקזיט רוחני. הייתי בטוח, אקזיט כלכלי כבר ויתרתי, עזוב אותי לאיזה תחום אני הגעתי, חליה לעזוב אקזיט כלכלי, זה לא הולך לקרות, לאמן נולדנו, פה אין מה לעשות, אבל אקזיט רוחני, אמרתי לעצמי, אני לפחות את זה אני אעשה.
החיי פרישות.
אני אלך, אני אהיה מואר, עוד קצת מדיטציות, עוד קצת פה, עוד קצת שם, עוד קצת זה, זהו, אני אבין את המשחק של החיים, ואני אעשה אקזיט רוחני, זהו, אני לא אצטרך כבר, זה יהיה הניצחון שיהיה על החומר, במקום להשיג את החומר ולעבוד בלהשיג את החומר, אני כבר לא אצטרך אותו. לא, זה עוד יותר קשה מהכלכלי, עדיף לחזור לכלכלי, עדיף לחזור לכלכלי, אז זהו, אז אין אקזיט רוחני, אז לא נגיע ל-100, אבל מספיק להשתפר בקצת, שזה המון, הקצת הזה זה המון, זה לא חייב להיות שיראו את זה מהצד, אני יודע שאני ארגיש שאני יותר, אני פחות מופעל, אני פחות קנאי, אני פחות כעסן, אני פחות אגואיסט, אני יותר סבלן, אני יותר חומל, אני יותר אוהב, אני יותר נינוח, אני יותר שמח, אני יותר רגוע, יותר בהכרת הטוב, נקרא לזה ככה במילה אחת, יותר בהכרת הטוב, הכל בסופו של דבר אני חושב, מסתכם בהכרת הטוב. כל מה שאנחנו שואפים וחולמים להגיע אליו בסוף זה הכרת הטוב. כי ברגע שזכית בהכרת הטוב,
אז איך זה בא לידי ביצוע בחיים שלך, איך העניין הזה, איך אתה חווה את ההכרת הטוב הזה?
אני מנסה להיות בהכרת הטוב, אבל תשמע, עד עכשיו זה בולשיט, מנסה זה בולשיט. זה כמו שבאמת עכשיו ראש השנה ואלול, ואתה אומר, טוב, אני רוצה להיות פחות זה, אני רוצה להיות יותר זה, אני יכול להיות פחות, זה לא מדיד, אז זה שטויות בלחץ. כן, ואני רואה את זה גם הרבה פעמים מהאנשים שבאים אליי לסדנאות וזה, לא, אני במקום הרבה יותר טוב, אני הרבה פחות זה, אני לא מאמין לאף אחד, כן? אז עזוב אותך, אז העניין הוא, כי בסוף למה אני מאמין? רק למעשים. לפני זה, היית קם ב... 9 בבוקר, היית אוכל את זה וזה, היית עושה את זה, זה היה המעשים שלך, מסתכל על הסדר יום של הבן אדם, תן לי סדר יום של השבוע עכשיו, תן לי סדר יום של השבוע שלך לפני שנה, אני אגיד לכם התקדמת או לא. זה הכל, זה הכל, תראה את היומן.
לא את הכוונות.
עזוב אותך, כוונות, עזוב אותך, כל זה שאתה עובד על עצמך, שהשתפרת והתקדמת, כולם עובדים, כולנו שקרנים, שקרים את עצמנו, אף אחד, אין בן אדם כמעט שהוא במודעות מינימלית לתפיסתי, כולם חסרי מודעות כולל אני. למה? ככל שאני טיפה יותר מרגיש שעליתי ברמת המודעות, אני מבין עד כמה אני לא במודעות.
כן.
ככל שאני טיפה עולה, אני טיפה עולה במילימטר, אני רואה עד כמה אני, כאילו, אני כזה חסם, אני כזה מופעל, אני כזה לא מכיר, אני כזה... אתה לא יכול, תשמע, מתוך המנגנון, לראות את המנגנון. איך אתה יכול לראות את המנגנון מתוך המנגנון?
אנחנו לא רואים את הדבשת של עצמנו אף פעם.
אי אפשר, אין שום אפשרות, אין שום אפשרות, באמת. אז באמת צריך להסתכל ביומן, לראות את היומן, היומן שלו ככה, היומן שלו ככה, זה הכל בידי, הכל, הכל זה המעשים, עד כמה הוא נהיה עסוק יותר, או עד כמה הוא נהיה פנוי יותר, אם הוא היה וורקוהוליק פסיכי. מה זה, ומה הלוז, ואיך הולך היום שלו, ומה הוא אוכל, ובאיזה שעה הוא קם, וכמה הוא מתנדב, וכמה הוא תורם, וכמה הוא, ואיך הוא מסתכל על אנשים, ו... אלו הדברים שבאמת שופטי, מה הייתה השאלה? עניתי לשאלה.
לא, מי זה אילן? אז דיברנו על החוקר. מה זה אוהב ושונא אדם?
אני חושב שזה איפשהו היחס שלי עם עצמי, כן? זאת אומרת, כמו שאני אוהב ושונא את עצמי, אוקיי? אז ככה אני מסתכל על העולם גם. בסך הכל זה הכל שיקוף הרי, אין עולם הרי, באמת אין עולם בחוץ. ואני אוהב מאוד, אני אוהב אדם, אני אוהב אנשים. אני אוהב לגרום לאנשים לחייך, אני אוהב ללמוד מאנשים, אצלי אין חכם, אין טיפש. זאת אומרת, יש חכם ויש טיפש, כמובן וכמובן, אבל אני לא לומד יותר מהחכם מאשר מהטיפש. ממש לא. כל אחד, אני רואה אותו כאדם, אני נהנה לשוחח, נהנה להקשיב. ובאותה מידה, אני גם שונא אדם. זאת אומרת, אנשים מרגיזים אותי, מעצבנים אותי, קטנות הקומה של האדם, זה דבר שלא מפסיק כאילו להפתיע אותי, כאילו, הקטנות, עד כמה האדם קצת רעב, ונהיה בהמה בתור, כאילו. הוא קצת רעב, וזהו, אין אותו אחד שישב לך זקוף, ודיבר איתך, לא משנה על מה, וזה וזה וזה. קצת רעב נגמר, קצת עייף נגמר, קצת זה. ומעבר לכל אלה, אם אתה שואל, מעבר לכל אלה, היחס שלו בבית, לאשתו ולילדים. זאת אומרת, אם אתה עולם עוד, אתה יכול, כאילו, על העולם אתה עוד יכול לעבוד.
כן, בבית לא.
אני לארג', אני לארג', עליי חבר'ה, עליי, אתה מזמין את כולם, אתה לארג', אתה מדהים, אתה מגניב, לא, הוא באמת, הוא זה, זה. ובבית באמת יש אדם אחד בעולם שיודע אם אתה לארג' או לא לארג', וזה אשתך. רק היא יודעת בעולם, ובגלל זה המקום הכי קשה להיות בו בעולם זה בזוגיות. וכל זוגיות, כל זוגיות אפשר כאילו להתגרש ולהמשיך פעם שנייה, ואז הפעם השנייה בהתחלה זה התלהבות, זה לא כמו הראשונה, וואו, זה עולם אחר. דבר אחרי כמה שנים, אתה בדיוק באותו מקום, אלא אם כן עשית עבודה עצמית, ואותה עבודה תיאורטית, אתה יכול לעשות גם עם אשתך, במקום כל המהלך הזה. זה לתפיסתי, מה שנקרא, אני אוחז בגישה של להתגרש, של להתחתן פעם שנייה, זה כמו לעבור חדר בטיטניק.
זה גדרה יפה.
ברוב המקרים, שוב, ברוב המקרים, לא תמיד.
טוב, בגלל זה אני לא אתחתן פעם שנייה, שאפשר להיות גם להתחתן ולא להתגרש ולא להתחתן פעם שנייה.
אז אני אומר, זה נראה לי מהלך הרבה יותר רגיוני.
כן, לא, אני כבר לא אתפסות.
אין שום סיבה.
פחות כרגע לא רואה את עצמי מתחת לחופה פעם נוספת.
כן, כן, אלא אם כן באמת, תראי, בגלל שאם אנחנו רואים שרק בבית אתה נמדד, כן, כי באמת רק אשתך יודעת מי אתה, נכון? כל מקום אתה משחק אותה וזה, בבית אתה אומר, אני ככה, אני ותעזבו אותי כולם, אז למען האמת, אז אם אתה אומר ככה, אז רק בבית אתה באמת יכול לגדול ולצמוח.
לא, לגמרי.
כי קשה מאוד לגדול ולצמוח כשאתה אין לך ממד, אין לך מראה, ואתה יכול לברוח מכל מקום שמעצבן, שמחשיז,
שכו'. אני חושב שקשר זוגי בטח, הוא לגמרי מרחב להתפתחות, אם עושים את ההתפתחות, כן, אבל אני חושב שזה לגמרי יכול להיות כזה. כן. אבל אני חושב שגם יש היום עוד, אתה יודע, אני עבורי לא מרגיש שאני צריך חתונה נוספת בשביל להיות עם מישהי בקשר או בזוגיות.
כן,
לא,
כן.
אני חושב שאני צריך את המסגרת, אתה יודע, כבר לא יהיו ילדים ביחד.
כן, כן.
משהו אחר. טוב, עלתה לי איזו שאלה ככה שפתחנו, אמרת שבעצם סיימת לימודי כלכלה, היית אמור להיות כלכלן. אתה יכול, יצא לך לדמיין פעם את הדלתות מסתובבות שלך? זאת אומרת, נגיד שהיית מוצא עבודה ככלכלן, לאן זה לוקח אותך?
אין, אי אפשר לראות את זה, אי אפשר לדמיין את זה.
לא, לא, יצא לך לחשוב, אבל אם הייתי מוצא עבודה ככלכלן, ולא היה חוכמת הבייגלה?
לא, 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 לא. אתה לא עצמי... לא מצליח להיכנס ללופ של הדמיון הזה. לא מצליח לדמיין את זה. כנראה הייתי עשיר מאוד, אני לא יודע אם שמח, כמו שאני עכשיו. לא שאני שמח, אבל אני כנראה, אבל אני במקום טוב בסך הכל, באמת ברוך השם אני במקום טוב, אני לא יודע מה היה קורה, לא יודע, כי אני נמשכתי, הלכתי לשם, אז כאילו זה לא משהו ש, לא יודע, לא עוסק בזה, לא.
טוב, אז בוא רגע נמשיך קצת ככה עם כל מיני נקודות משמעותיות שהכי ככה השפיעו ועיצבו את דמותך. מה הן?
מה כתבתי?
נזכיר לך? דני.
דני. תשמע, אני הייתי ילד בינוני, חסר כריזמה, וחסר חיים. זאת אומרת, אני כל החטיבה, ולפני החטיבה ביסודי, אז הייתי נשרח אחרי הנהגת המגניבים, אחרי המגניבים, אוקיי? היה לי כאילו בתוך הראש אני הבנתי איזשהו מהלך שאו שאני מגניב או שאני מת. זאת אומרת, או שאני מקובל, מקובל זה מגניב, כי אני לא יכול מקובל לא להיות מגניב, אז או שאני מגניב, מקובל, או מת. אני לא הייתי יכול לא להיות מקובל. אז בשביל זה עשיתי מלא 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 דברים שזה לא אני בכלל, כמובן.
כמו מה, למשל?
ונשרחתי ונגררתי ו... כמו כל מיני, כמו התחלתי לעשן והתחלתי לשתות והתחלתי לגלוש, שאף פעם לא נהניתי מזה מסתבר, למרות שעד היום אני גולש, והתחלתי ואתה הולך מחבורה, אז הולך בשעה בלילה והולכים מפאב לפאב, מפאב לפאב, שאני מת ללכת לישון ואין לי כוח לזה, וכל הדיבורי הסרק, ואפילו היחס כאילו לאנשים כאילו, זה אתה יודע, כי להיות חלק מהעניין של אז, של להיות מגניב, זה לזלזל בבני אדם, זה לצחוק על בני אנשים, זה לרדת על אנשים, הן בתוך החבורה והן מחוץ, כל ההתנהלות מעולם לא התאימה לי לאישיות, ועדיין עשיתי אותה, כדי להיות חלק מהמהלך הזה, ואף פעם לא הצטיינתי בשום דבר, בינוני כזה לבינוני, מאוד נחמד, וזה, עד שהגיע פתאום, הגיע לשכונה מה שנקרא בחור חדש, וזה היה בגיל 16, והגיע מישהו שהיה, עכשיו כולם היו אותו דבר, זה רמת שרון, רמת שרון זה כולם אותו דבר, זה כולם אותו דבר, זה כל האנשים אותו דבר, וכל המשפחות אותו דבר, של אז, אני, זאת אומרת, נגיד, כולם שלושה ילדים. לא היה דבר כזה, לא שניים, ולא ארבע. נדיר, היה אחד ארבע, אוקיי, היה אחד שתיים, אבל השניים, תדעת שלא יצא
אחרי. יש לזה גם את הטעות כנראה.
אבל כולם שלוש, וגם באותם מפרשים, כאילו, הכל אותו דבר, וכולם אותו דבר, וכולם, ואז, וכולם מתנהלים, רוצים, מדמיינים, חיים, חושבים אותו דבר. ואז הגיע הבחור הזה, ופתאום הפך לי את הראש בקטע שהוא חי את החיים, הוא היה אינטואיטיבי ממנו. אני אומר, עד היום אני מודה לו, גם בספרים ובהקדשות, אני מודה לו על, על, על האינטואיטיביות. הוא היה מתחיל לדבר, הוא לא יודע לאן ממשיך הדיבור. והוא היה פשוט, כאילו, היה מתחיל לעשות דבר, היה עושה מלא שטויות, כן? אבל הכל גאון, גאון, גאון. ואני נמשכתי אחריו כמו אל אש, הוא פתאום היה ככה, ואני אומר שוואו, כאילו, איך הוא חושב, איך הוא, מה הוא עושה, איך הוא מדבר, איך הוא, וכולם אהבו אותו, כאילו היה, הוא הגיע משום מקום, הגיע מהמרים, מארצות הברית, והוא נחת בארץ, הוא ישראלי, כן, שהיה שם איזו שליחות, נחת שכבש את כולם, אבל הוא ואני בעיקר היינו צוות, ואני פשוט הלכתי איתו, ופשוט הייתי הולך איתו, והוא היה, הייתי קודם, אני אוהב להיות first follower, אני לא אוהב את המקום של ההנהגה, ההנהגה היא לא טובה לי, אני אוהב להריץ מישהו, גם להריץ בעין וגם להריץ, אני אוהב כאילו, תראה אותו, ולגרום לבן אדם להריץ אותו שכולם יראו עד כמה הוא גדול. וזה מה שהיה איתו, וזה ממש הוא הכניס אותי לתוך המהלך הזה של, אפשר לדבר לפני שאתה חושב, אפשר לרקוד לפני שאתה מתבייש, אפשר כאילו לעשות התנועות, הכל, אתה יודע, כולם רקדו אותו דבר, היינו הולכים לבלון, הכל היה, והוא הכניס את המקום הזה, וזה ממש הטריף אותי, ואני זוכר שזהו.
אתם עוד בקשר?
אנחנו פחות בקשר, אני, זה פחות מסתדר עכשיו, היו ניסיונות לחזור לקשר וכו', אבל האישויות מאוד השתנו, ואורך החיים מאוד השתנה, שלי ושלו, אבל תודתי, הכרת הטוב שלי כלפיו, אהבתי אליו, תמיד.
אתה יודע, פעם קיבלתי אחד האירועים באינטל שעברתי תפקיד, אז מישהו נתן לי כזאת ברכה, והיה שם איזשהו קטע שאני עד היום מחפש אותו עדיין לראות אותה, אבל בגדול הוא דיבר על זה, שאנחנו פוגשים אנשים לכל מיני תקופות בחיים שלנו, אנחנו יכולים לפגוש מישהו לדקה, ומישהו ליום, ומישהו לשנה, ומישהו לחמש שנים, ו... אתה יודע, לעונות, כן, ומישהו לכל החיים אולי, וכל אחד אבל משאיר איתנו, אתה יודע, משאיר בנו משהו, איזושהי השפעה או משהו כזה, ולפעמים זה היה התפקיד שלו אולי באותה נקודת זמן הזאת, לתת לנו את
הנקודה
הזאת.
וזה מדהים שאתה חושב על זה, דרך אב, זה כתוב בספר, האיש שלא רצה להיות קטן, עכשיו אני נזכר, כל הקטעים שהוא עשה לי, כל ההדלקה שלו, איך הוא הדליק אותי על החיים, זה באיש שלא רצה להיות קטן, וזה מדהים עד כמה השפעה יש לאנשים סביבנו על חיינו. נכון. זאת אומרת, אתה יודע, חכמים הרי אומרים שהבחירה היחידה של אדם זה הסביבה שלו. כי ברגע שאתה כמה שינוי אתה יכול לעשות בעולמנו אם אתה נשאר באותה סביבה?
קשה מאוד.
אתה צריך ממש לצאת פיזית גם. נכון. פיזית. נכון. גיאוגרפית, אתה צריך לצאת מהעיר שלך, מהרחוב שלך, מה... לא משנה מה, ולעבור למקום. אתה, הכל בשביל לשנות, כי אם לא, אתה קשה נכון. מאוד לעשות. אז איזה השפעה יכולה להיות לאדם אחד באמת שמעורר בך השראה, ואתה פשוט... כן. כן, הולך איתו, הולך איתו. לכן באמת, הרבה פעמים, אם אתה, נכון, כשאתה מייעץ לאנשים, מנחה אנשים באמת, איך עושים שינוי בחיים?
הסביבה זה אחד הדברים המרכזיים בהתעניין.
זה סביבה.
לגמרי, חייב. סביבה, יש לי משפט הזה שאני מאוד מאמין בו, שאומר שסביבה הרבה יותר חזקה מכוח רצון. וזה מאוד מאוד נכון, אתה יודע, תיקח בן אדם שהוא לא, סתם, לא ספורטיבי לצורך העניין. ותשים אותו בסביבה של אנשים שהם ספורטיביים, מתישהו,
כן.
זה ידבק בו. קח בן אדם שמן, שים אותו בסביבה של אנשים נכון. רזים, זה ידבק בו.
נכון.
הפוך, קח בן אדם רזה, שים
אותו. נכון.
זה ידבק.
אתה יודע מה? בחבר שלי, דני מנקין בא לבקר עכשיו בארץ. אתה מכיר את דני מנקין?
תשמע, הווידאו שאז שלחתם לי, אני עד היום שומר אותו. אחד הגדולים, באמת.
מה, אתה רוצה לספר מה היה שם?
אני מקבל את זה, זה וואטסאפ לדעת, אני חושב, אני מקבל לך איזה וואטסאפ, ואתם יושבים, איך אתה יודע, ישבתם
בכנרת.
בכנרת, נכון.
זה מסדר דגים, כן.
ואתה יושב שם עם דני, ואומר לי, תקשיב ערן, מקבל כל מיני מיילים של כל מיני שרלטנים וכל מיני רמאים, ואני מוחק את כולם, את שלך אני קורא. אתה היחידי שאני קורא.
נכון, הוא רצה לבוא לפה, הוא שמע שאני בא לפה.
וואלה.
אז זהו, אז הוא בא לארץ, עכשיו הוא אוכל בריא, עושה ספורט וכו'. עכשיו הוא כבר שבוע בארץ, עכשיו אני פותח כל בוקר עם בגט, עם אוכל, קפה. הוא בא, הנה היום היה, פתאום היום, אחרי כמה ימים שאני מסתובב איתו, היום ביקשתי כאילו מאשתי, יודעת, בבלנדר וזה, תכיני לי סמותי, הוא אומר, הוא סמותי כאילו, זרקי שם, זה וזה וזה, אז זה משפיע, אתה מבין? כי אין מה לעשות, פתאום הוא בארץ. עכשיו עוד כמה ימים בארץ, די, אני מתחיל כבר את זה כל...
כן, זה מאוד משפיע,
אין מה לעשות, אז...
לגמרי.
כן.
טוב, נקודה שנייה שכתבת לי, זה היה נוספת שכתבת לי, זה היה מבצעי 4-100. אולי רגע ניתן לרגע לפני זה, אז אתה כותב חוכמת הבייגלה, להיט היסטרי, אחר כך אתה גם עושה על זה סרט, גם כן באופן עצמאי,
כן.
שגם הופך להיות,
כן, נכון.
הופך להיות גם כן הצלחה,
כן.
ומתי אתה, יש איזה נקודה שאתה אומר, אוקיי, אז זה מה שאני אהיה, אני סופר? כאילו
לא, לא, תראה, עד היום לא אמרתי את זה לעצמי, וואלה. אני לא, לא,
כן. אז איך אתה, כאילו לא מגדיר את עצמך כזה? שכן.
לא, ראית, הגדרתי את עצמי, מה אמרתי, חוקי חיים?
חוקי חיים, אוהב שני אדם.
משהו, כן, כי... לא, סופר זה חלק מהאמצעים, זה מהאמצעי בשביל באמת להבין ולהתפתח. אבל מה הייתה השאלה?
לא, אז אתה בעצם מתחיל אבל כן לכתוב, להוציא עוד ספרים.
כן, כן. תשמע, אני אוהב לכתוב פשוט, אני נהנה מזה. הכלי הזה של כתיבה, ואני דוחק בכולם, דרך אגב יש לי סדנה עכשיו של יום אחד, אמרתי יום אחד, העולם היום כאילו אין כוח אנשים אפילו לשמונה מפגשים, אתה רוצה 5 שעות, יש לי 5 שעות, את כל רזי הכתיבה מנוקטר, מה שנקרא הכי מדויק, הכי מרוכז, יש לי פה בלכי 21, ב-13 לתשיעי, אני מודיע, למדתי שאני חייב גם קצת לעשות שיווק, אתה יודע, אני לא יכול, אני שונא לשווק, אבל אמרו לי, תשמע, אתה חייב, אתה לא יכול להמשיך להיות מגניב.
נשמע עליך.
הצורך שלי בלהיות מגניב, כאילו, לבוא, ושיכולים אפילו לגנב ולאהוב אותי, אבל אני לא אומר מה אני עושה, ואיפה אפשר למצוא וזה, כאילו זה. אז צריך גם את זה. אז הכתיבה, היא תרפיה. הכתיבה זה דרך בשבילי להבין מה אני רוצה, מה עוצר אותי. מה שנקרא, אני כותב, כי אני לא יודע מה אני חושב עד שאני קורא. את מה שכתבתי, אז אני חייב לכתוב, אני נהנה, אני אוהב את זה, זה המהלך כאילו עם כתיבה, אז הסופר, הספר בסוף שיוצא, זה תוצר לוואי, זה תוצר לוואי של עשייה מבורכת, זה הכל, כאילו זה לא מטרה, אין לי מטרה לכתוב ספר, אז זהו שזה אולי שונה מהרבה סופרים אחרים, זה דרך אחרת, שוב אני מסתובב בעולם, אני מחפש תובנות, אני מסתכל פה, אני מסתכל שם, פתאום נופלת לי תובנה, אני כותב אותה, נופל עוד תובנה, כותב, רגע שעולה לי, משהו שעולה בי, מה שמסעיר אותי, מה שמדליק אותי, כותב, ואז כותב ככה איזה שנה, שנתיים, ובסוף מתיישב, ואז זה עבודה, כאילו, לאחד את זה סביב עלילה, כי אין לי עלילה,
אוקיי, אתה כותב קטעים בעצם.
כותב קטעים, ובסוף מאחד אותם סביבה, תיאורטית הייתי יכול להוציא ספר של סיפורים קצרים, כל הספרים שאומרים להיות סיפורים קצרים.
וואלה.
בגלל שאינני אוהב סיפורים קצרים, אני לא אוהב לקרוא את זה, וכן, לא אוהב לקרוא, ובטח לא אוהב לכתוב, כי אני אוהב את החיבורים. אתה יודע, ביהדות אומרים, דעת זה חיבור. אומרים, אדם עם דעת. מה זה אדם עם דעת? זה אדם שיודע לחבר דברים. החיבור הוא החוכמה. איפה שיש חיבור, יש, אתה יודע, לקחת את זה ולחבר את זה לזה. לקחת את הרעיון הזה, לחבר את זה. בחיבורים נמצאת הרי שם, שם נמצא כל האתגר, כל היופי. איך אתה מניע מהלך של סיפור, שאתה לוקח, אתה שוזר, הרי גם במזרח. הרי אז כתבתי פרקים, היה לי את הפרויקט הזה שאני כותב כל ספר בשבוע, כל שבוע אני מעלה פרק, 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 והם היו מנותקים זה מזה.
כן, זה היה סיפור, כל אחד עמד בשני עצמו, נכון?
כל אחד עמד, אז היה לי 52 סיפורים, שכל אחד עמד בפני עצמו, בלי קשר בין זה לזה, ואז חזרתי לארץ, מה הדרך הקלה הייתה? בוא שנייה אחת, עושה כסף אחי, עזוב תתקדם, צריך פרנס, תוציא ספר, סיפורים קצרים, 52 סיפורים, פרקים מטוליה במזרח, אחרי שבוע להוציא את הספר לארץ. שנה לקח לי יותר אפילו, לחבר את כל הקטעים לספר, למצוא עלילה, אבל זה האתגר וזה היופי, וזה מה שכן, זה מה שעושה את הכיף, ולי גם כקורא, אתה צורך לכתוב, כי אם אני קורא סיפורים קצרים, טוב, קראתי סיפור רדיו, ועוד סיפור, אין לי כבר, זה לא נשאר איתי בכלל, זה הולך. עלילה משאירה איתי חותם אמיתי. אז זהו.
ואז כתבתי שאחד הנקודות שמאוד השפיעו, זה המבצעי 4 ב-100.
כן. מה שקרה זה ששוב, אז אני כותב כאמצעי, ועל הדרך מוציא ספרים, ועל הדרך עושה הרצאות, וסדנאות, וחי את החיים, אני מורה ליוגה גם, עד לא מזמן למדתי כמה, 15 שנה כמעט, ואז הכל התנהל מאוד טוב, כי בגלל שאני הוצאתי את הספרים, אז
בעצמך,
אז בעצמי, אז כן, וזה היה המון כסף פעם, כי היה רק סטימצקי,
נכון,
וכמו שאמרנו, שבוע הספר היה שבוע, כן. ובשבוע הזה היה הנחה של 15%, כן. אז הוצאות לאור, היו הוצאות לאור, שחיו והרוויחו, ואני כאילו הייתי הוצאה לאור, בסך הכל היה לי מפיץ, והספרים מכרו מטורף, מטורף, כאילו, זה היה בייגלה, ואז כן. החומוס, שזה פשוט כאילו, זה היה סכומים אדירים, אני יכול להגיד את זה, כי זה היום כבר התנדף, אז כן. כאילו, אז לא בא לשחק אותה שאני אשיר, אז, ואז מה שקרה, כשאני יושב לי בנחת, בנועם בבית, וכל חודש, עשרות אלפים רבות, עשרות אלפים, כאילו, נכנס, ופתאום, כמה צומת ספרים, 4 ב-100. כל הענף קרס, זה לא מצחיק, כל הענף קרס.
עד היום אגב.
כן, קרסו, רוב ההוצאות לא קרסו, רוב הסופרים קרסו, כן. זה היה קטסטופה, כאילו אתה יושב בבית, ומי צ'ק של לא יודע כמה, אתה מקבל חלקי 10, הצ'ק הוא יורד חלקי 10. אז זה נדרע, אז כמובן זה היה קטסטופה, אבל כמו שאנחנו יודעים מכל קטסטופה, בסופו של דבר, או מרובם, אני לא יודע, יוצא טוב, ואז ישבתי וחשבתי, מה אני אעשה עם החיים שלי? מה אני אעשה עם החיים שלי? לאן הולכים החיים שלי? לאן הולכים? איך אני פה? פרנס את המשפחה? מה אני כן. עושה? מה קורה פה? ואז...
לא עברה מחשבה לחזור לכלכלה?
לא עברה. ואז זהו, ואז אמרתי, הבנתי שאני צריך להתחיל לעשות הרצאות, מתוך אילוץ וסדנאות.
כן.
אז התחלתי מתוך אילוץ, ואני מודה ומוכיר את האילוץ הזה, כי... זה פתח לי והרחיב אותי, והנה, שאלת על שינויים משמעותיים, אז זה שינה אותי משמעותית, כי מילד ביישן ונסתר ונחבא אל הכלים,
שכותב במחשכים,
שלא רוצה להיות מפורסם, פתאום אני נדרש לעמוד מול קהל ולדבר, ואני הייתי ילד כזה ביישן, כל החיים שלי עד אז, אני לא קיבלתי את התואר בכלכלה, דחו לי את הקבלה שלו בשנה, את ה-BA, למה? כי לא הייתי מסוגל מהביישנות שלי לדבר מול 8 אנשים בסמינריון, בעבודת סמינריון. אז לא הגשתי. פעמיים לא באתי לעבודת סמינריון. בסוף יתרו לי, אתה יודע, נתנו לי כבר את התואר, כאילו, אבל אחרי שנה. כי לא נתנו לי את התואר מרוב ביישנות. כאילו ביישנות. ואז מהמקום הזה...
איך דברת על הביישנות שלו?
או!
פעם שנייה, או.
כן. אני אגיד לך, מה שקרה, זה, אני באתי לאיזה חכם סיני אחד, כבר, כי הייתי חייב הרי, אמרתי לך, היה לי אילוץ, הייתי חייב לפרנס, הייתי חייב, לא הייתי יכול, אז באתי לאיזה חכם סיני.
שחי לפני 20 לשנה?
שכן, אמרתי לו, תקשיב, אני פיישן, ואני חייב להתחיל, זה המהלך הטבעי שלי עכשיו, כי גם כל הסופרים עברו עכשיו לעשות הרצאות וסדנאות.
אין ברירה.
כולם, לא היה ברירה. אני חייב להתחיל, ואני לא יכול לעמוד מול קהל. לא יכול, אני נהיה אדום, אני בולבל, אני שוכח, אני מרגיש שאין לי מה לומר. אני מרגיש כלום, אני מרגיש כלום, ניק, שעכשיו צריך להעביר את הכלום הלאה. אני מפחד לשקוע, אני לא יכול, אני ביישן, אני ביישן. ואז הוא שאל אותי את השאלה, משמעותית והמשנה חיים, למי שיכול, רוצה להעמיק בה, הוא שאל אותי, אתה ביישן או גאוותן? אמרתי לו, מה הקשר? הוא אמר לי, אם היית יודע שהיית עולה, והיית כובש את כולם, מדבר בקול ברור, כולם מוחאים כפיים, אתה מסמר, אתה ענק, אתה גדול, אז גם היית מתבייש? אמרתי, לא. הוא אמר לי, אתה ביישן או גאוותן? מה זה גאוותן? אחד שלא רוצה לפגוע בתדמית שלו, אוקיי? זאת אומרת שאתה יושב בסדנה עכשיו, ויש חבר'ה שתמיד מקריאים, ויש את האלה שלא מקריאים, מי לא מקריא? אני הייתי עם האלה שלא מקריאים, אני הייתי עם אלה שלא מצביעים לשאול שאלה למה, כי אני מפחד לפגוע בתדמית שלי, נכון? כל עוד אני סותם, אף אחד לא יודע שיש לי קול שאתה נגולת, שאני אידיוט, שאני דביל, שאני לא יודע לכתוב, שאני לא יודע לרקוד, אתה יודע שאני לא יודע זה זה, אבל אם אתה...
זה הרבה יותר קל להחליק את החיים בלי להתבלבל ובלי לסכן.
כן, אבל את זה לא, אבל את זה לא הסכמתי. כאילו, את זה לא הסכמתי. ביישן אני מוכן להיות, אבל לא גאוותן. ואז אמרתי, אוקיי, זה אני לא מוכן, ובזה אני אכנס. דרך אגב, כמובן, החכם הסיני היה רב, אבל אסור להגיד רב, אם אתה רוצה שיקשיבו לך, כי אם אתה אומר רב, אז כולם שונאים אותך פה. אבל אתה אומר חכם סיני, אז כולם אומרים, וואו, באמת, אני רוצה להתחיל לעשות ויפאסנה, אני חושב על מדיטציה. אבל כן, מה לעשות, זה היה רב. ומאז, כן, ומאז החלטתי, כי הרי כל הסיעה, אני חושב, היא מתחילה מדעת. הכל מתחיל מהראש. ואז זה יורד הלאה, זאת אומרת, אז בראש אני החלטתי שביישנות לא תעצור. גאווה, ביישנות יכולה לעצור, אבל גאווה, מה יגידו עליי? אני אגיע לגיל 120, אני יושב שם בשמיים, למשפט, וישאלו אותי, תגיד לי, אתה, היה לך כישרון, הייתה לך יכולת, היה לך מה להגיד לאנשים, ואתה מנעת את זה מעצמך, ובטח מאחרים באגואיזם, כי אתה חשבת איך יתפסו אותך, ואולי אתה לא נעים לך ולא נוח לך, שאולי יהיה מישהו שצקצק בהרצאה, או שאולי...
לא לפגע בלוקינג גוד.
כן, או תפגע בתדמית המגניבה שלך, כסופר שאתה מנותק מהעולם, כאילו כסופר אתה הרי רק מגניב, אתה מבין, רואים אותך, בטח בספרים שלי, אתה רק מגניב, כולם אמרו, או הרבה שקוראים רוצים להיות כמוני, וואו, וואו, וואו. פתאום הנה, זהו במציאות, רגע, הוא לא נראה, הוא לא מדע, רגע, הוא לא... וכאילו, אמרתי, זה אני לא מוכן שיעצור אותי. זה לא יעצור אותי. יעצרו אותי דברים אחרים, זה לא יעצור אותי. ואז אתה יודע, כשאדם רוצה משהו, הוא עושה, זה לא, אין מציאות שהאדם רוצה משהו, והוא לא ילך בכיוון, אני לא אומר יגיע בול לרצון, אבל הוא יתחיל ללכת. אז אתה הולך, ופה ש... והולך לקורס, והולך למאמן שיעזור לנו מול קהל, ושותה כמה שוטים של וויסקי לפני, ובהתחלה לא, ולאט לאט. ועד היום אני מתרגש דרך אגב, עד היום זה קשה.
מה, שאתה מתחיל סדנה או הרצאה?
אתמול הייתה לי הרצאה, עוד פעם אותו דבר עולה לי, עוד פעם אותו דבר עולה לי. לך זה לא עולה?
מה, לפני הרצאות? לא כל אחת, אבל אם זה נגיד פתאום, שוב, גם כמובן גודל גל גדול, או אם זה פתאום אירוע.
אם זה יוצא דופן, זה בדיוק. אם זה לא רגיל שלך, אם זה ברגיל, כבר היום סדנה רגילה, אני כבר לא. אבל זה העניין שרוב האירועים הם לא רגילים. פה זה פיל, אוקיי, אז אני עכשיו, סבבה, אני מרצה המון בצבא. אז סבבה, אני רוצה בצבא לכל היחידות, אחי, זה תמיד כאילו, אתה יודע, זה החיילים וקצינים, עד סרן, עד רב סרן, זה, הרב סרן נמצא ונמצא עם כל הסיירת, כל החטיבה, כל הזה. פתאום הרצאה, אלופי משנה תתי אלופים. יש אחד דירועת, אתה מבין? פתאום, לא קהל הרגיל של, לא יודע, 100 אנשים, פתאום 500. פתאום זה במקום הזה, פתאום זה במקום, כאילו כל הזמן יש לך את הפתאום שזה שונה לך מהתוואי.
וזה עושה את ההבדל.
ואז אני מסתובב, עוד פעם תופס את עצמי, מסתובב לפני רגע, ונעשה אחרי 500 אלף הרצאות, ונעשה עכשיו, רגע, מה אני פותח? מה להגיד? רגע, אבל מה פתאום, מה מישהו בא בכלל להקשיב לי? מה יש לי להגיד בכלל? כולם יודעים.
זה, אני חושב שזה הרבה העניין הזה של מה יש למישהו להגיד לו, אתה יודע, שאני קורא לזה רגע בכותרת של תסמונת, אתה מתחזה, כאילו שהרבה מאיתנו חווים אותה. אני חושב שזה אחד הדברים שבאמת גורמים להרבה אנשים שיש להם מה להגיד, אתה יודע, לא לצאת עם זה לאור, אלא להישאר בחושך, להישאר במרטיפים.
כן.
איך אתה רואה את זה?
קטסטרופה. קטסטרופה. אני, זה הדבר הראשון שאני מנסה לקדם את עצמי בו, את ילדיי, וכמובן את מי שרוצה לשמוע אותי, שכאילו, אין מציאות שאתה מגיע ל-120 ופישלת בדבר הזה. אין מציאות.
מה, בלי לצאת לאור?
בלי לצאת לאור.
למה? למה זה חשוב כל כך?
כי תראה, כי לזה באת. זאת אומרת, למה זה חשוב? כי לזה באנו, לזה באנו. למה? אני אומר לעצמי, אוקיי. אתה יודע למה, עם כל הכבוד לאכבר שהוא מת, זה לא אסון כזה גדול. כי יש מלא אכברים והם כולם אותו דבר. אתה מבין? וגם אפילו חתולים, וגם... אבל בן אדם, אתה אם תיסע עכשיו על הכביש בתאילנד, ויהיה איזה תאילנדי שיעשה תאונה ויהיה שחוף שם וזה יהיה... אתה מבין? אתה תעצור לעזור לו. כן. אבל מה אתה מכיר? זה תאילנדי בכפר בצפון תאילנד, בסרילנקה, בעודו איפה שהיינו שם. מה אכפת? כאילו, כי זה בן אדם. מה? למה בן אדם? אבל אם זה היה, לא יודע מה, זה בעל חיים, אז זה היה הרבה פחות חשוב שלך. היית... עם כל הכבוד. כי הבן אדם זה יחיד, כל אחד יחיד ומיוחד. כל אחד יחיד ומיוחד. אין אחד כשהוא כמו השני. אין העתק הדבק. ובגלל זה, זה עוזר לי להבין שכל אחד, בגלל שהוא שונה במראה שלו, כשיש 10 מיליארד אנשים, אני לא יודע כמה, ואף אחד יכול להיות דומה, אבל אין אחד כמו אחד. ואין אחד שדומה לשני. בקול שלו יכול להיות דומה, הקול הפיזי שלו יכול להיות דומה, אבל אף אחד לא, אתה אומר, 10 מיליון קולות. איך זה ייתכן? 10 מיליארד. ואז גם בקול הפנימי. ולכן כולנו חייבים את המתנה שקיבלנו בזה, כי אם לא היינו נבראים אותו דבר, או בהמות, או שהיינו נבראים אותו דבר. למה כל אחד צריך להיות אחר? כמה סבל זה גורם גם. אחד יותר גבוה, אחד יותר נמוך. אחד מוכשר בזה, אחד מוכשר בזה. כאילו, הלאה, כולם אותו דבר, אף אחד לא סובל, כולם מבסוטים, כאילו. אז אני אומר, מתוקף זה, אני מבין שבאמת לכל אחד יש תפקיד, וכל אחד התפקיד שלו הוא אחר. וצריך להתחבר ולהבין מה התפקיד, מה אתה טוב, מה אתה רוצה להוציא החוצה. ולצאת עם זה, ואם אתה לא יוצא עם זה, אז כאילו, מה עשית?
כאילו לא מימשנו את הסיבה של שמה הגענו?
כן. כדי. כן, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא הוצאת החוצה את ה, את ה, את מה שאתה אמור, את מה שיש בך. שזה גם מה שזה רב עושה לך, אתה הכי טוב, כי זה מה, כי לזה באת. ככה אני רואה את הדברים. אז כן, עכשיו, זה לא חייב שכל אחד צריך להיות, אתה יודע, משנה חיים של אחרים, כל מיני כאלה. לא, כל אחד בזה שלו, ביכולות שלו, בזה שלו, אתה מבין? כל אחד בזה שלו הקטן, בעולמו.
בוא נלך ככה, נתקדם קצת לפני כ7 שנים. אתה ואלונה, אשתך, מחליטים לצאת לטיול גדול בעולם.
כן.
קראתי באיזה רעיון שנתתם, שיצאתם לטיול הזה כדי להציל את הזוגיות.
כן.
תסביר. נשמע לי כמו סיטואציה שיכולה לקצר את הזוגיות.
כן, נכון. לא, היינו אז, תראה, זה כתוב הרי בספר 7250, שזה באמת...
שהוא הספר שבעצם שיצא אחרי הטיול.
כן. אבל מה שקרה זה שחיפשנו את מקומנו בעולם. היינו, הרגשנו בגלות, כי היינו כנראה בגלות פנימית, היינו מקום שאנחנו... לא יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, איפה רוצים לחנך את הילדים, באיזה דרך חיים רוצים לחיות, איפה רוצים לחיות, שוב, מה הסביבה, דיברנו על הסביבה, מה הסביבה שאני בוחר לעצמי. והיינו, ואז הגענו בסוף לפרדס חנה, ולא הסתדר לנו. והתחלנו לשמור שבת 1-4, 1-3, 1-2, זה סטארט-אפ גאוני, שבת 1-4, כי רצינו לשמור שבת, אבל לא ידענו ומה, אמרנו לשמור רק 1-4, אבל קומפלט, עם פלטה, עם חם, עם סוף מטפר, אבל רק, אבל 1-4, כדי שאפשר יהיה להמשיך לחיות את החיים, מה שנקרא. ואז מה, 1-4, זה היה כזה כיף ומתוק, והיה משפחה, ופתאום שתי ואני ראינו אחד את השני, וראינו את הילדים, ושיחקנו איתם, וזה, ובלי לנסוע לפה, ולנסוע לפה, וטלפון, וזה, וזה. ואז הילדים גם רצו, בוא בוא, בוא רוצים עוד, כאילו, רוצים אחת לשלוש, ואז אחת לשלוש, אחת לשתיים. ושם התחלנו לעבור, כאילו, בפרדס חנה זה היה ממש לפני, לאחת לאחת, שזה היה קשה מאוד ברמה המשפחתית, המורחבת. ולא מצאנו שם קהילה, וגרנו רחוק, בגלל שהתחלנו לשמור שבת הזה להתקרב למשפחה, אבל לא ידענו לאן להתקרב, מלא שאלות, והזוגיות הייתה לא פשוטה לאור כל הדבר הזה, 10 שנים כאילו, זה זוגיות קשה עם 4 ילדים קטנים, 4 ילדים קטנים, עם שני אנשים שצריכים ללמוד מה זה זוגיות, אבל לא יודעים מה זה זוגיות בכלל, כל אחד רק רוצה, אתה יודע, משהו שיתאים לו, משהו שיתלבש לו, מישהו שיבין אותו, שיקשיב לו, כל אחד, ואף אחד לא רוצה לעשות את זה בשביל השני. אז היה המון קשיים, ומהמקום הזה באמת, היה גם באמת הסיפור עם בעל הבית, שזה גם בספר כתוב, שאלה לי את השכר דירה, וכבר קיבלתי עצבים על הקטע הזה של השכר דירה שעולה, ואז תכננו נסיע לתאילנד, נסיע לחודש, נסיע לשלושה שבועות, נסיע לחודשיים, נסיע לזה. ואז אשתי באה עם הרעיון הזה, כאילו של... בואי נסע כל השנה, תעזור אותך. ואז אני זוכר שבהתחלה חשבתי שהיא משוגעת, ומה פתאום, כי זה היה לפני הקורונה, לפני הזום, לפני הכל, אף אחד לא נסע לשנה, אתה זוכר את זה? זה היה אף אחד.
אתם יצאתם לדעתי חודשיים או שלושה לפנינו.
ואף אחד לא עשה את זה, זה היה רק מטורפים.
נכון.
וזהו, ואז הבנתי שאין לי איפה לגור, כי בא לבית, לא הסכמתי, ורבתי איתו על הדירה, וזה וזה, אמרתי, טוב, בואי ניסע, נעבוד על הזוגיות, וזה. זה קטע, ועזבנו את הארץ, לא היה לנו בית, לא היה לנו כלום, לא היה אוטו, מכרנו הכל, כאילו נסענו ולא היה, לא היה שום דבר בארץ, כן. לא השארנו כלום. אז, וככה נסענו, הסתובבנו שנה, אתה יודע, אותך פגשנו בדרך, כן. שכל מה שיש לך בחיים זה את אשתך, את הילדים וארנק, ודרכון. וארנק, וזהו, אין לך, ומזוודה אחת עם כמה בגדים, ואין לך כלום, לא בית, לא היה לי בית, לא בית, לא אוטו, לא ביטוחים, לא, אין כלום.
זה פוסט שאני, פתאום קלטתי שאני מסתובב כבר כמה חודשים, בלי מחזיק מפתחות.
כן.
בלי צרור מפתחות.
כן.
אשכרה, אין צרור מפתחות.
אין כלום.
אין כלום. זה מדהים.
ומזוודה אחת, זה מה שיש לך בחיים. אין לך שום עול. ומה, הרי פה בארץ, אתה רק פותח את העיניים, אתה מוציא איזה 30 אלף שקל.
ברור, ברור.
עוד לפני שפתחת את העיניים.
ביטוחים ואינטרנט וחוזים.
רק ביוק, כן. שם אתה, עד שלא נגעת בארנק,
שזה כל... והארנק היא מזומן.
והארנק היא מזומן כמובן, אז לא רוצה את הכלום, לא היה צריך שישהו מישהו מקום.
זה תפיסה אחרת, קשה לתפוס את זה.
זהו, רוצה את עכשיו 400 בת, זה מה שיצא כאילו היום.
כן.
זה תחושה אחרת, על להיות צועני. אתה צועני, אתה מסתובב ואין לך כלום, כאילו אין לך כלום ויש לך הכל.
מה הדבר שאני אגיד הכי... יצאת, הושפעת ממנו בטיול הזה בתקופה הזאת?
אני חושב שהדבר המשמעותי היה דווקא ברמה המשפחתית. הרי זה סיוט תכלס.
בוא רגע נשים את זה עליהם.
בוא נשים את הדברים.
לא, הייתם ילדים ממש קטנים, הקטנה שלכם הייתה כבר שנתיים.
היינו שנה 4, 6 ו-8.
שנה הייתה.
הייתה שנה. שנה 4, 6 ו-8. קשוח מאוד. אז זה בסך הכל סיוט, כן? גם הילדים קצת יותר גדולים, זה די סיוט, כן? כאילו, זה ריבים, הילדים, ולהיות, אתה יודע, שנה עם אשתך, עם 4 ילדים, כל היום, בלי בית ספר, בלי
עבודה,
בלי כלום.
בלי שום צורה של בייביסיטר.
זה לא קורה לאף בן אדם בשום מקום, אלא אם כן, במתכונת הזאת, אז זה מאוד מאוד קשה, זה באמת, זה לא פשוט, זה לא פשוט, ואני חושב באמת שמשפחות שדווקא שיוצאות למסע כזה, דווקא משפחות חזקות, כאילו, כי אם אתה חלש, אתה יודע שאתה נשבר בשנייה, כן. אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה נמצא בקצה של הקושי. אז זהו עכשיו, אז זה מה שהכי, בסופו של דבר, כשאתה כאילו שורד את התופת, שורד את התופת.
בוא רגע, אנחנו שוברים פה את המיתוס, הטיולים האלה, זה לא כזה,
כאילו. סיוט, אחי, סיוט. זה סיוט לכולם, אחי. זה סתם, כולם משחקים אותה, הרי יש את הסיפור הידוע, הסיפור הידוע, הידוע לי, ועוד לכמה אנשים שאולי היו בהרצאות, שכאילו התמונה הידועה מהטיול שהיא פרסמה, אחי, אני השתדלתי לא לפרסם, כי כמו שאתה יודע, אני לא אוהב את הפרסום, רק אני צריך מינימום בשביל ש... אבל זו תמונה שאשתי ואני וארבעת הילדים על הטוסטוס נוסעים.
כן.
זו הייתה התמונה הכי ידועה מהטיול במזרח, אוקיי? וכך הסתובבנו מאות קילומטרים.
אני זוכר אותם בפאי נוסעים.
מאות קילומטרים, ליערות, שישתנו, לא,
שישה טוסטוס, נכון.
שישה, כן. בצהריים אלונה ועלי לי הולכות לנוח כאילו, אבל כל היום שאני עושים כן, זה יש שתינו לטוסטוס.
נצאנו לטיולים כן.
ובלי קסדות כמובן.
ברור.
ואז היה פעם אחת שיצאנו כאילו מהבית שהיה לנו, ואז מסתכלת על איזה שכנה מבית על יד, עכשיו זה היה בריב גירושין כזה, כאילו של שנאה תאומית כאילו, ואנחנו עולים על הטוסטוס, כן, לעשות, הולכים לאכול ארוחת בוקר, כאילו כולם עולים על הטוסטוס, ואז זה שכנה זה על יד, מהבית על יד, Oh, I must take a picture of you, such a beautiful family, one second, ואז כולנו חייכים,
היא מצלמת,
ואז ממשיכים לסוף, שנאה תופת גירושין, אוקיי? וזאת התמונה כאילו
שמייצג
את הטיול במזרח, שכולם חולמים והורגים לנסוע לטיול במזרח, כמה כיף. מה שנאמר, אשתי הביאה את הביטוי האדיר שהחיים זה כל מה שקורה בין סלפי לסלפי, ואת זה למדנו אז. עכשיו אנחנו יודעים, תראה, אנחנו כבר לקראת סוף הטיול, רצינו כבר לחזור לארץ, כאילו סבלנו, אבל מהפדיחה, אמרת שאתה עושה השנה, אמרת לחזור אחרי חצי שנה, זה פדיחה. אז אתה מושך וגורר את הזמן. לפחות במקרה שלנו זה היה ממש ממש קשה. גם דרך אגב, רוב המשפחות שפגשתי, גם זה לא היה כזה, כאילו, זה לא, זה, בסך הכל אתה מתחיל לחיות כבר את החיים, כי זה כבר, אתה לא יכול שנה לטייל, אנחנו הרי לא מטיילים שנה, אתה יושב במקום, ואז מתחיל משעמם, וזה,
כן, יש איזו שגרה מסוימת.
יש איזו שגרה, ו...
זה לא שרצים מהאטרקציה לאטרקציה כל היום.
איזה אטרקציה? אני לא אשכח את רובי, השכן שלנו מהחוש על יד, בקופנגן, בבובי ביץ', שם שהיינו, היינו שם, ואז אחרי איזה שבועיים, אני קולט שהוא הוא, הוא, הוא לא נכנס למים בכלל. אני אומר, בוא נאחי, אתה פה כבר איזה שבועיים, חודש, לא זוכר כמה היה שם, אתה אפילו לא נכנס, לא ראית לך פעם אחת נכנס למים. הוא אומר לי, להיכנס למים בתאילנד, זה רק לתיירים. מי שגם פה לא נכנס למים. כאילו אפילו להיכנס למים תמיד אתה לא נכנס, כאילו בשביל מה, אלה הולכים ל-7-11 בריזורט שלהם, הולכים למים, הולכים לזה, ואללה אתה גר שם, אז אפילו זה לא מעניין אותך. עכשיו אנחנו יודעים כולנו עד כמה הילדים בטיולים כאלה הם בטאבלטים, הם במכשירים, הם במסכים, זה לא שאתה כל היום הולך מטייל כמו שזה נראה בתמונות שאתה מצלם פעם בזה, וואו איזה יופי, יושבים כולם תוכנים מסכים, תוכנים ריבים, אתה מבין? אז כאילו, אז אחד זה לא באמת מה שזה נדמה, שתיים, זה חוויה עצומה ואדירה. באמת חוויה עצומה ואדירה, שאנחנו התחזקנו, נולדנו מחדש כמשפחה.
אני חושב שזה כמו החיים עצמם, יש לך את הרגעים המדהימים, יש לך את הרגעים של ברכה למות. כאילו, אז כאילו זה לא שונה מן הסתם בהקשר הזה.
כן, נכון.
אז... אחד הציטוטים שלך, ואני מדבר, התחלנו ככה לגעת רגע בזוגיות, אז מאותו רעיון, קראתי את זה אתמול, אמרת, אני אף פעם לא הערכתי זוגות שחיים ביחד 70 שנה, המטרה מבחינתי היא לאהוב 70 שנה, ולא רק לאהוב כמו שאהבת כשהתחתנת, אלא לאהוב יותר. בדיוק כמו שמיום ליום אתה אוהב יותר את הילד שלך, אני לא רוצה לשרוד, אני רוצה לגדול, להתפתח, ואני לא מרגיש את זה, אם אני עומד במקום, אז מבחינתי יש לנו בעיה.
וואלה, זה אני אמרתי.
אתה אמרת, אתה לא זוכר.
יפה.
לא, יפה. אבל מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב באמת שיש סביב העניין הזה של, אתה יודע, אנחנו מוסללים מינקות לאיזשהו מודל זוגיות, ואתה יודע, כל הסרט הוליוודי זה מסתיים ב-Happily Ever After, וכל רומן טוב מסתיים גם כן ככה, ומזדקנים ביחד. המציאות היא קשוחה יותר מהעניין הזה. ואתה יודע, שלא נדבר על זה שאתה יודע, הגירושים בארץ האחוזים זה 50%, זאת אומרת...
ומתוך 50% שנשארים 40% שונאים אחד השני.
בדיוק, אז כאילו... כן. כאילו זה הרבה, כאילו מה-50%, חלק גדול מהם לא היה להם את האומץ או את היכולת להתגרש. אז אני חושב שבאמת המטרה היא כאן לא... באמת לא, כמו שכתב, כמו שאמרת, לא לשרוד את זה. אז איך עושים את זה?
תראה, זה סיפור. זה סיפור רציני מאוד. אני בשביל לעשות את זה ולהצליח בזה, אני הייתי צריך לשנות את כל אורח חיי. אוקיי, פה נכנסים למהלך כבד, כאילו אין מה לעשות, אבל כאילו הייתי צריך לשנות את אורח חיי. אם דיברנו עם האדם, יש לו מטרה, הוא רוצה להצליח בה, אז הוא צריך ממש לשנות גם את סביבת חייו. אז אני נאלצתי, תראה, מהמקום שבו אני באתי, כמחור לריגושים ולבלגנים, אני התחתנתי בגיל 37, אחרי שנים
של... לייט בלומר.
כן, שנים של קרחנות בקצה של כל הקצוות שמתוארים לצערי כמעט בספרים, שילכו עד הילדים והנכדים, שאני לא יודע מה אני הולך להסתכל עליהם בפרצוף.
הילדים שלך באמת
קרו,
משום הילדים קראת הספרים?
לא, 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 הם לא קוראים, הם כאילו, הם מבינים שזה בעייתי. הם נראה לי מבינים שזה בעייתי, אף אחד לא אמר להם לא לקרוא, הגדול מן 15 הוא לא קרא את זה, לא, אף אחד לא נגע בזה. הם כאילו קולטים ומבינים מכל הכנראה, הם לא, הם לא, לא יודע. כן. אז בגלל שאני הייתי כזה, וחייתי את חיי באופן כזה, אז אני נדרשתי בשביל להיות בזוגיות, ולא רק בזוגיות, אלא בזוגיות, כמו שתיארתי, של אהבה, ואהבה שהולכת וגדלה, במה שנקרא לראות ילדים, שהילדים שלי יראו הורים רוקדים בסלון, כי זה היה מטרתי. מטרתי הייתה תמיד למצוא את האחת ולהקים איתה בית שבו הילדים רואים את אבא ואמא רוקדים בסלון. אבא ואמא שמחים, לא חיים ביחד, כן. שמחים, צחוקים, חיים, רוקדים. שוב, גם רבים וקרחנה והכל, אבל שיהיה משהו מאוד מאוד עמוק בקשר. ובשביל זה, בגלל שלא הבנתי מה זה קשר ומהמקום הפרוץ שהייתי בו, אז אני הייתי חייב לקחת על עצמי מהלך לשם המטרה הזאת, מהלך קיצוני מאוד מאוד מאוד, וזה להתחיל לשים על עצמי, גבולות, ולקחת מסגרת חיים, כאילו לבחור מסגרת שבה יש גבולות מאוד מאוד מוגדרים, שברגע שאני בחרתי את האור החיים הזה ואת הדרך חיים הזאת, אז אני מחויב לתוך חוקיות מאוד מאוד בנויה ומובנית, ואני מוכן לוותר במרכאות על כל מה שהיה,
כן.
כדי לקחת, כדי להצליח בדבר הזה, במשפחה שמחה, בבית שמח, וזהו, מה שאני מדבר עליו זה כמובן חוקי המצוות, המצוות והיהדות, אני נראה חילוני לגמרי, אנחנו מנהלים אורח חיים דתי לגמרי.
אורח חיים דתי לגמרי? כן?
כן, מה זה דתי לגמרי? שבת,
כשרות,
וטהרת המשפחה. וכל הדברים האלה, למען האמת שאתה חושב על זה, כל זה, זה גבולות. זה גבולות. עכשיו, אני בא מעולם הכתיבה, ואני מבין שתמיד ששואלים אותי מה מקור ההשראה הכי גדול שלך, אז כאילו הם צופים שאני אגיד, הים, אין סוף, שחטה, עצבות, איזה.
אני יודע, אני יודע את התשובה, אני יודע.
כן, כן, כן.
דדליין.
דדליין, יפה, אז מקור ההשראה הוא הדדליין. עכשיו, דדליין זה גבול. קו מוות, נכון? אז, 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 גם המוות הוא גבול, וגם המוות זה מה שמעורר השראה לחיות את החיים, וכמו שאנחנו יודעים, מתי אתה הכי רוצה לחיות את החיים?
גבולות באופן כללי, נותנים לנו חופש.
חופש, בדיוק, גבולות נותנים חופש. אז זה ההבנה, זאת אומרת, וככל שאתה יותר מצמצם את עצמך, יש לך יותר חופש, בדיוק הפוך. אני רואה את זה בתרגילי כתיבה שאני עושה, אם אני עכשיו בא ואני אגיד לך, איראן היקר, הכי אהוב, קח עכשיו 5 דקות תכתוב על מה שבא לך. אתה לא תצליח
לכתוב.
או שתהיה תקוע בכלל, לא תדע על מה לכתוב, או שתכתוב שטויות שאי אפשר לקשיב לך. אבל אם אני אגיד לך, תכתוב טקסט על המצלמה פה, ותקשר את המצלמה למזגן, ותכניס עוד 7 מילים לתוך הטקסט, ויפתח ככה ויצא, ייתן לך גבולות, 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 אתה תעוף.
נכון.
אז אותו דבר, אז באורח החיים, אז מה אתה מבין? שדווקא המקום הזה של מה שהעולם מאוד מאוד רוצה היום, לעשות מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, לפתוח הכל, לפתוח את העולם, לפתוח ניסויים, לפתוח זה, לפתוח, 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 ולעשות מה שאני רוצה, זה למען האמת, גורם לאדם להיות בלי תחושת אמיתית של חירות ובחירה. וזהו, אז מתוך המקום הזה של גבולות, אז נאלצתי לקחת חיים עם גבולות, והגבולות מאוד מאוד עושים לנו את זה. זאת אומרת, אם אתה מדבר על שבת, אני רואה את שבת כגבול. זה גבול, 6 ימים תהיה ככה, וקודם לחיות כל החיים אותו דבר, כל החיים אותו דבר, ושבת זה סתם יום חופש, כמו חופש חנוכה, כמו חופש גדול, זה סתם, זה חופש, כי יש לי חזר רק לפני איזה שבועיים, אמר לי, אבא, אני לא קלטתי, מברש עם זה, שבשביל אנשים אחרים, שבת זה חופש, כאילו, חופש, לנו זה שבת, זה מציאות אחרת, זה תודעה אחרת, זה עולם, זה לא זה, אז כאילו, אז יש לך שבת שזה גבול, 6 ימים תעשית, יום אחד, משפחה, זה כל כך אחר. מה זה תארת המשפחה נדע? זה גבולות. וכל כל הזמן שזה פרוץ, פתוח, כל הזמן, ואז יש כאב ראש, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני אשם, אני עייף, אתה בריא, שאני לא בסדר, שאני לא מושך, שאני לא נמשכת, שאני לא נותן, שאני נותנת, אני לא רוצה, הכל מבולגן. יש לך שבועיים כיף, שבועיים פסק זמן, הפסקה באמצע, ואתה, אוקיי, ואז אתה מושך, 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 כי עכשיו אפשר, ואתה יודע שזה נגמר, אז יש לך מוטיבציה, גם יש לך מוטיבציה לתת, יאללה בוא ניתן, כי זה נגמר, ואז יש לך שבועיים, בלי אשמה, בלי כאב, גבול. הכל זה גבולות, זאת אומרת, אז הגבולות האלה, הם ממש אפילו גבול של 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 בשר חלב, זה מותר, זה אתה כאילו יש לך סדר מתור ה, יש לך סדר כזה כיפי, כאילו זה כיפי, זה האורח חיים הרבה יותר נכון ומאפשר באמת לגדול ולצמוח. אז אני מייחס לאורח החיים הזה שאימצנו ואנחנו עושים אותו באמת באהבה גדולה למקום של היכולת באמת לאהוב יותר, לגדול יותר, וגם כמובן מתוך כן הבנה שבאמת רק בבית אני באמת נמדד, ואם מישהו רוצה לדעת מי אני באמת אחרי כל הפלברה שרואים אותי, איזה מגניב אני ואיזה לוס ואיזה אחלה ואיזה לארג' ואיזה כיפי, אשתי יודעת מי אני, שאלתי אשתי, היא יודעת אם גדלתי או לא, איך השתניתי או לא. אז אני רוצה, ואני רוצה לגדול ורוצה, אז אני כל הזמן עומד במקום הזה, אתה מבין, שכאילו של ה, אני אוהב להגיד את זה, כאילו את המהלך הזה של אפילו, הרי אני אגויסט מושלם, וכאילו נגיד אפילו אני מכין עצמי קוסטי, אוקיי, אז אני בא, אני כבר אתה יודע, זקנים ומכינים קוסטי, אתה או שאתה שותה מים חמים, כן, זקנים, כן, או שאתה מקסימום שם איזה טיון בתוך התי, כן, אז אני עושה לעצמי את כל, שם את הטיון, כאילו, ואז ככה, שואל אותה, ככה, כי אתה יודע, כאילו נעים בכל אופן, שאתה רוצה גם תי, אז היא אומרת לך, כן, קודם כל, זה כבר אתה בחצי דיכאון, כאילו, אין לך כוח, אין לך כוח, וכל מה שנדרש הרי זה להעביר את הטיון מפה לפה, אבל אין לך כוח, של מה זה, ואז היא צורחת לך, נגיד, עם דבש,
וואי וואי, זה הכי
גרוע, זה אירוע, זה אירוע,
לא, דבש זה ממש אירוע, סוכר מאוד קל,
נגיד, כן, אבל דבש זה בכלל, זה להכפית, ולהכניס, ונוזל על הזה, ואתה קולט את המאמץ שקיים בנתינה, עד כמה כל דבר הכי קטן, ואתה נתקל מולו 200 אלף פעמים ביום, המון בזוגיות, ולא רק זה בכלל, איזה מאמץ זה לתת, שלא כל כך אוהבים את הילדים, כי לילדים אתה עושה את זה, כי אין לך כאילו ברירה, אין לך ברירה, הילד שלך בן 4, רוצה תלוי בך, מה אתה עושה את זה, הוא חייב את זה, קח אותו לרופא, אתה חייב, אבל כאילו, בעניין הזוגי זה כאילו אתה לא חייב, תעשי את זה לעצמך, תעזבי אותי בשקט, תני לחיות, או תעזוב אותי בשקט, כן? אבל פה העבודה הזאת, אז היא באמת כאילו, אז יש שכר לעבודה, שוב, לא שאין ריבים, לא שאין קרחנות, לא שאין זה וזה וזה וזה, אבל בסך הכל המגמה חיובית.
תגיד, יש משהו בספרים שלך, בכתיבה שלך, וזה באמת לא משנה, אני חושב איזה דמות, תגיד לי אם אני צודק ככה בהבחנה שלי, של תמיד לגיבור יש איזשהו כמו מאבק פנימי, שמצד אחד יש משהו שאני הייתי מגדיר אותו כמו הכמיהה לחופש,
כן.
יש את הכמיהה לחופש הזאת שם תמיד, מצד שני יש משהו אחר מול זה, לפעמים זה כמיהה לזוגיות, כל מיני דברים אחרים, כאילו זה, זה כן. ואני, דה, ספרים מן הסתם מביאים חלקים מתוכך, אז כאילו, אתה פה, דיברת פה הרבה בטלת על גבולות ועל זה ועל מסגרת ועל מסגרות ואיפה הצדדים באמת של אילן עם הכמיהה הזאת לחופש הזה של תעזבו אותי בין כולכם ולא רוצה לראות אף אחד, אני עושה משהו בזין שלי וכאילו.
זה העניין של אני עושה מה שבזה שלי, קשה לי להגיד את זה.
אני אגיד.
אז לא נמצא... בזה שלי, אין לי את ה... אין לי, אני כאילו, אילפתי את עצמי וחינכתי את עצמי, אפילו חינכתי, לא נקרא אפילו אילפתי, אבל זה התחיל באילוף, כמובן, לזה שזה כבר פחות בא לי הדברים האלה. אוקיי, הם פחות, זה פחות...
אבל זה לא במקום של לוותר או להתפשר, כאילו אני מנסה להבין אם זה באמת במקום של, זה כבר לא באמת, זה כבר לא חשוב, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך סתם על עצמי, כשאני יצאתי עם כל ההתפתחות שלי וזה, אז נגיד כסף היה מאוד... זה היה דבר שמאוד כאילו היה לי חשוב, ומאוד כאילו זה היה מטרות שלי, ואיזשהו שלב לשאלה נקודה בחיים, זה כאילו, זה לא עושה לי את זה יותר, כאילו בסדר אני רוצה וצריך כמובן, אבל זה לא דבר שעכשיו ייתן עם אותי, כאילו תווה.
למה? כי מה קרה?
לפני חודש בא לאיזה מישהו, עם הצעה עסקית מאוד מעניינת, שיש שם פוטנציאל כלכלי מאוד גדול, זה לא הזיז לי איזה משהו.
כי מה?
לא יודע, כי זה כבר לא... לא מפעיל אותי, או לא מרגיש שזה הדבר שבאמת באמת הכי חשוב לי, כאילו, כאילו אמרתי, אני עכשיו אצטרך להיכנס לפרויקט הזה איתו, ולהשקיע עכשיו עוד אקסטרה זמן כזה, ולוותר על דברים בחיים שלי, בכיף שלי, לא,
גם אם... בול, אז בול מה שאתה אומר, זה מה שקרה, אם אני עכשיו צריך לבגוד, וכל הכאב ראש עכשיו, מסביב לזה, אז יש את התשוקה, את הרצון, אבל עכשיו ללכת, וזה, ולהסתבק, כמו שאתה עם העסק הזה, אתה מבין, זאת אומרת, אתה מבין איפשהו שיצרת על עצמך איזשהו סוג של חיים, בדיוק כמו המקרה שלך, שטוב לך. אתה לא רוצה, אתה לא, אתה, יש לך את הפיתויים.
כן.
והם לפעמים מדליקים אותך, ואתה יכול לראות זאת בדמיונות גם כן, כן, כמובן. אבל אתה מבין שזה הולך לפגוע בך, בכזאת צורה חזקה, אתה מבין, שאתה אומר, עזוב אותי, זה לא חלק, זה כבר לא, תעזוב אותי מזה, זה לא מה שיעשה לי את זה. יהיה לי שנייה אחת, יהיה לי עוד קצת כסף, או יהיה לי איזה רגע אחת של ענת פיק, או איזה ריגוש מטורף שלא חוויתי כבר ככה וככה שנים. אבל זה שווה את כל העורת שרס. ומה יהיה אחר כך? מה יהיה היום אחרי?
המחירים.
אחרי, המחירים, אתה לא מוכן כבר לשלם את המחירים, זה גדול עליך. מתוך מקום, אבל שטוב לך, אתה לא מוכן לשלם את המחירים. איך הגעת למקום הזה? כי טוב לך, אתה שבע במקום שבו אתה נמצא, נעים לך, מתוק לך. אם לא, אם היה חוסר גדול, אז היית הולך על ההצעה הזאת. אז אותו דבר, אז קודם כל כבר לא בא את הטירוף הזה כמו שהיה שוב, בגלל שהמחירים הם כאלה גבוהים, ולא רק המחירים כאלה גבוהים, האמת שגם...
אבל הם גם נמצאים במקום אחר בחיים, שזה כאילו פעם זה היה נורא מדליק אותי לעשות נגד...
כן.
היום כבר לא, כן.
זהו, כי גם ההנאה מהדברים האלה, אתה מבין שהיא כבר לא כזאת כאילו ענקית, לא שאתה נהנה מזה פחות, אבל פשוט יש לזה פרופורציות אחרות. בגיל 20, איך אתה מסתכל על כסף או על סקס, זה מנהל לך את החיים. אחר כך, אני לא יודע אם התשוקה יורדת דרך אגב, אני לא חושב שהתשוקה יורדת, אבל נכנסים עוד דברים, פשוט נכנסים עוד דברים, אתה נהיה יותר עשיר.
כמו על, אני עכשיו עושה קורס ברמנים.
אתה
תבין לי. זה דקה על השיעור, על הזיקוק וכל זה, אז זה כאילו כאילו שאתה מכניס את דברים לחיים, אז זה כמו שאתה לוקח את האלכוהול, ושאתה מוסיף לו עוד מים, אז זה לא שזה ירד הכמות, אבל
דלל.
בדיוק, אתה מדלל את האחוז.
כן, נכון, אז זה קיים באותו דבר, אבל אתה מדלל, כי נכנסים עוד מרכיבים באמת.
כן.
אז באמת זה מעניין, כן, הנקודה הזאת, אבל איפה עוד, אני מנסה לחשוב איתך עכשיו בלייב, אז הרצון לפרוק כל עול, תשמע, נגיד, אני התחלתי לכתוב עכשיו באמת סיפור על אחד כאילו שאמר לי
יש ספר חדש בדבר
לא, זהו, שאני לא, לא, עוד לא, אני עוד לא יודע, אבל כאילו על אחד שאומר לי אשתו שהוא נוסע כאילו שהוא נוסע להרצאה בחול, אבל לא חוזר.
וואלה.
יש איזה רצון כזה, זה לא חוזר. ונעלם, ברמה שאתה יודע, מתחיל דרכון, כאילו לקחת דרכון, לקחת את זה ונעלם, פשוט נעלם. כי היה מעניין אותי אם הייתי נעלם היום, מה קורה?
זה מעניין.
נעלם אחי, נעלם. אין בן אדם כזה בעולם, אי אפשר לעצור אותי.
אז רגע, אולי ראיתי פה למשל, אתה כותב את השאיפות שלא תממש?
בטח, קודם כל בטח. איזה שאלה. איזה שאלה, אני תמיד אומר, לכל החבר'ה שמגיעים לסדנה, כל הנשואים הבוערים בגילי ה-40, שכבר מתחילים לבזול וימינה שמאלה, אני אומר, בוא תבגוד, אחי. בוא תבגוד, בשביל זה באת לסדנה. תכתוב הכל. כתבת הכל, אתה כבר עשית, סיימת, נגמר. זה ממש לממש את הפנטזיות שלך, מבלי לעשות אותם במציאות.
מדהים.
זה כלי אדיר, 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 באמת, באמת, באמת. אם אתה לומד איך לכתוב בצורה שבה לפחות אני כותב, שזה כאילו לחוות את החוויה, הרי אני כותב למה הכתיבה שלי, ברוך השם, נוגעת בכל כך הרבה אנשים, בילד בן 17 ובאישה בת 80, ושתיהם אמרו לי, וואלה, זה אני שם, איך אתה יודע, איך אני חושב, איך אתה יודע, איך אני מרגיש. איך, כי אני, כשאני כותב, אני נכנס פנימה לתוך החוויה, ואני חווה אותה עוד פעם. אני חווה את הדמיון שלי, או את העבר שלי, מה שאני רוצה, אני חווה את זה לגמרי, ב-100%. אני יכול לכתוב עכשיו שעתיים רצוף על סצינה אחת שהייתה לי, ואני נכנס פנימה ואני חווה, אני פשוט חווה אותה. לא, זה... אני מתלהב להגיד את זה. כי עד כמה אני באמת חווה אותה. אני חווה את הטעם, את הריח, את הנוף, את המראה, את הקרירות.
ואז אתה גם לא צריך לחוות את זה באמת, כי כבר חווית.
חוויתי, לא חוויתי. חוויתי את הסיום שלה.
כן.
והסיום הרי הוא תמיד קטסטרוף, כאילו, הרי הסיום תמיד זה, בשביל זה היה כל זה, בשביל זה, אישה, כל השנות נשואים, כל הזה, בשביל הדבר הזה, אז הנה אני עשיתי את זה, טק, הגעתי לסוף, וואלה חוזר מהפסולות לאשתי, זהו, בגדתי, עשיתי הכל, מבלי לעשות כלום, כאילו, אז... אז זה דבר אדיר, אדיר, אדיר בכתיבה באמת, כאילו, של המימוש של כל הפנטזיות שאתה רק רוצה, באמת, מבלי לעשות נזק גדול מדי, כי בכל אופן לעצמך אתה כן עושה נזק, אתה חווה איזשהו מציאות לגמרי.
כן. טוב, אנחנו ככה קרובים לקראת סיום, אבל אני לא יכול שלא לשאול אותך על החומוס.
כן. עכשיו אני הולך לחומוס.
ברור לי. תסביר רגע.
באדונס, לציון. תשמע, לא יודע, אני בחור לחומוס. אני מכור, אני אוהב את זה, אני מכור, אני אוכל חומוס פחות 3-4 פעמים בשבוע, רצוי כל יום, לפעמים פעמיים ביום, יכול
לקרוא. תמיד, תמיד זה היה ככה?
שנים כבר, כן, 20 שנה, 30, לא יודע. אני אוהב, אני אוהב חומוס, אני... זה בדרך, כמעט מול, כן, כאילו, בא להגיד שזה לא משנה, כאילו, החומוס זה חוויה של ניגוב. זה חוויית הניגוב, אם אתה רוצה בפילוסופיה, יש פה משהו עגול כזה, אתה מנגב, יש פה את ה...
יש לך תנועה מסוימת, כאילו. לא, יש חוקים, יש גם גבולות סביב הניגוב של החומוס.
אבל כאילו זה בדרך כלל, כאילו אתה מנגב, וזה עגל, וזה עגול, וזה טעים, ובדרך כלל אתה פוגש שם את העם, העם נמצא שם, זה פשוט, כן, זה מהיר, זה זרי, זה טעים, זה בריא, איך אפשר? זה כאילו, זה חלום. אז איזה סיפורים אנחנו...
טוב, יש איזה משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
הרבה שאלות. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה היום שמח יותר, מלא יותר, שלם יותר, מאשר איך שהיית לפני שנתיים נגיד, או חמש שנים? ואם כן, למה?
חד משמעית כן. חד משמעית כן. אני חושב שהלמה הוא בעיקר כי דברים שעברתי בשנים האלה, זה היה הרבה מאוד תהליכים שעברתי עם, קודם כל אני מול עצמי, עוד לפני שקרו השינויים בחוץ, כן, אבל קודם כל אני מול עצמי, ובתהליכים האלה הסרתי הרבה דברים שלא היו איראן. אתה דיברת על הילדות שלך, לפני שפגשת את דני, נכון?
כן.
שהיית עושה כל מיני התנהגויות שהם לא אתה.
כן.
אז גיליתי שגם אני. היו לי הרבה מאוד דברים שהייתי עושה אותם, או שהם היו חלק מהפרסונה שלי.
תן דוגמאות, הכל צריך לבוא בדוגמאות.
אני חושב סתם, היום אני אדם הרבה יותר ספונטני למשל. אני הייתי אז הרבה יותר מתוכנן. הרבה יותר מתוכנן, הרבה יותר מחושב, הרבה יותר מובנה, הרבה יותר זהיר, הרבה יותר שקול, בסדר? זה לא אני.
אבל זה לא אתה היום או זה לא אתה היית אף
לא,
פעם?
לא, זה לא אני אף פעם.
זה לא היית אף פעם.
לא הייתי אף פעם, אבל okay. לקחתי על עצמי ציפיות okay. וסביבה okay. ודרישות סביבתיות וחברתיות והוריות וכאלה ואחרות וזוגיות וכאלה.
כן. Okay.
ונהייתי בן אדם מאוד, והיום כאילו, הנה אמרת לך, אני עשיתי קורס ברמן, אני חושב בקורס ברמן, אני okay. חושב. ילדים בני 18, חצי קבוצה, חצי כן. שני מבוגר, בן 21, ואני, בן 51.
כן.
כאילו, כי בא לי.
כי בא לך באמת.
כי בא לי, אני מת על זה. כאילו, אנא. תמיד אהבתי, כן. תמיד הסתובבתי עם חלום כזה של להיות רגע מאחורי כן. הבר ולהרגיש את הדבר הזה. לא יודע למה, הבאת אני אסבר את זה. לא שאני חושב רואה לעצמי כן. כרגע כברמן, אבל בא לי להכיר את זה, בא לי לתחיל את זה.
ענק.
או לתקלט, כאילו אני, כן. תדע, אני התחלתי לתקלט גם לאחרונה, תמיד אהבתי, תמיד כילד, כנער הייתי מתקלט לחבר'ה, או אחר כך במסיבות פורים, פעם בשנה, אז הייתי, אתה יודע, אני שנים עשינו את המסיבות פורים, בואו נגלה רגע את האמת, לא כדי שלפגוש את החברים ולעשות את זה, כדי שתהיה לי הזדמנות תקלט.
וואלה.
כן.
כן.
זה ענק. העניין. ענק. כדי שתהיה לי הזדמנות תקלט. אז אני חושב שהסרתי מעצמי.
אבל תגיד, אם אתה היית ככה, אני אומר אולי, אולי אתה היית ככה, כל השנים מחושב וכולי, אולי זה מה שעזר לך להיות איינשטיין, ולהתפרנס ולהרוויח כסף, ועכשיו שאתה כבר במקום הרבה יותר שבע ברמה הכספית, אתה מאפשר לעצמך.
זה לא קשור
לכסף. לא, שאלה שלי אחרת.
אני לא, א', אני לא במקום השבע שלא צריך, אני עובד והכל, ואין איזה שום קשר לכסף.
אוקיי, אם היית ככה מילדות, או מגיל 25, ככה, היה קורס בעיה, איפה, מה זה, מה החיים שלך היו יותר טובים?
אתה יודע, זאת שאלת,
לאן היית מגיע?
זאת שאלת, האם אילן היה כלכלן?
זהו.
אני מאמין שאנחנו חווים את החוויות של החיים שלנו, כי אנחנו צריכים לחוות אותן. בסדר? לא כי יש חוויה טובה, אפילו מסתכל ככה על מחלת הסרטן שחוויתי, שעברתי, אוקיי? הייתי צריך לעבור את זה, זה היה שלב שהייתי צריך לעבור דרכו, אוקיי? הניסויים שהיו לי, הייתי צריך לעבור דרכם. כנראה, אוקיי, זה הנשמה שלי בחרה, whatever, שלא נרצה לשים על זה. אז כנראה שזה הייתה הדרך שהייתי צריך לעבור, אין לי זה הסבר.
תגיד, ויש משהו שמפחיד אותך? כאילו שאתה מתחיל ללכת אחרי זה, אתה אומר, וואלה, דן, אני יכול להגיע? היו לך כאלה רגעים או מחשבות?
של מה, בקשר של שינויים שעשיתי?
כן, לא, בקשר של עכשיו, כאילו שאתה בא לך מזה, בא לך מזה, בא לך מזה. כאילו אתה מתרחק מהדפוס שהיית שנים, אז כאילו זה מבהיל אותך פתאום, רגע, לאן אני אגיע?
תמיד לפעמים יש דברים שמפחידים כאלה ואחרים, אני חושב ש... הרבה שנים היו אומרים לי, וואלה, אתה אמיץ, ואף פעם לא, זה לא אני, כאילו. אז אני חושב שאני, היום אני חושב שאני כן קצת מכיר בזה שאני, יש בי אומץ, אני חושב שאני גם סוג של קצת קופץ סוכים, באיזשהו מובן, זאת אומרת, אני עושה הרבה מהשינויים המהותיים שעשיתי בחיים שלי, היו כרוכים באיזושהי קפיצת סוק. אוקיי? זאת אומרת, של משהו שהוא, שאי הוודאות בו יחסית גדול, ואתה יודע, חוסר ביטחון יחסית גדול, ואני...
אתה ממליץ? ממליץ על קפיצות סוק?
עבורי. כן. אני ממליץ עבורי. אני יודע, במנגנון שלי זה דברים שמזיזים אותי. בסדר? אני תחת סתם דוגמה, כאילו. סוף הניסויים שלי, הלכתי לסדנה שעסקה במיניות, אז אתה יודע, יש מלא סדנאות שעסקות במיניות. לא הלכתי לה, הלכתי לה הכי קשוחה, הכי...
מה זה הכי קשוחה?
איסטה.
שמה זה אומר? אני לא אומר...
אתה לא מכיר?
לא.
גדלת בפרדס חנה, איך אתה לא יודע מה זה? זה חצי פרדס חנה, זה איסטה. זה סדנה 8 ימים, עוסקת במיניות, כוללת עירום, מגע, כאילו, הארדקור, כאילו, הארדקור, כאילו, באמת הארדקור.
וואו.
עכשיו, כאילו, לא הייתי לפני כן, לא הייתי בסדנת טנטרה בלבוש מלא לפני כן, כן, כאילו, לא הייתי בשום, כן. לא הייתי בשום, ענת. לא הייתי בהרצאת מבוא למשהו בעולם הזה, כלום. הלכתי ישר לקצה של ה, אתה יודע, של הפירמיד.
רגע, ואיך הרגשת שם?
היה לי אחת החוויות הכי משמעותיות בחיים שלי.
וואלה.
כן. אחת החוויות הכי משמעותיות.
כי מה?
תשמע, כשאתה עוסק במיניות, באופן כללי, זה אזור שעצם העיסוק בו מפגיש אותך עם המון, מפגיש אותי עם המון, המון שדים. המון שדים, כי פתאום נדרש להתמודד עם דימוי גוף, ותפיסת ערך עצמי, וביטחון, ודחייה, ושייכות. אוקיי, זה בכלל עוד לפני המינו הסקס, זה כאילו זה עוד הרבה לפני הדברים האלה. ואתה נמצא שם בחשיפה רגשית מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, אני לא אירן המנטור, אני אהיו רוב האנשים שם, למרות שהוא שם לקוחות שלי בסדנה יחד איתי.
וואלה, ואתה חושב על הגודל.
מה? אתה חושב על מלא דברים. האמת שהאירוע...
המחשבה העיקרית היא לא על הגודל?
אני רוצה להגיד שהקטע של
האירוע... קובץ, לא מקובץ?
קודם כל לכולם המקובץ, בסדר, אז אין בעיה. דבר שני, הקטע של האירוע הפיזי, הוא אחרי יום, נון אישו, פחות עבורי...
וואלה.
נון איש. אחד, כי כולם כך, אתה לא, זה לא שאני עכשיו מגיע לחדר עם עוד 60 חבר'ה, ועכשיו ערן מתפשט, כן. וכולם מסתכלים עליו כשהם לבושים. זה לא הסיטואציה. אני מתפשט ויחד איתי עוד 60 חבר'ה. אז...
ואתה גם מתרגל לעירום האנושי, או שזה, מטריף אותך?
אתה יודע, בהתחלה זה ברור שזה מסקרן וזה מושך, ואתה, אתה יודע, אתה בוצאת אותך מסתכל, אבל כולם מסתכלים, כן. וגם כולן מסתכלות.
כן.
כאילו זה לא, שוב, אז אתה לא חריג.
כן.
זה אני חושב חלק מהאולי עם העניין, אתה לא חריג בזה, אוקיי, כולם ערומים, כולם מסתכלים, לכולם הוא קטן. אוקיי, אז כאילו, אז לא זה נהיה העניין, וזה, אז זה לקחתי למקומות מאוד, מאוד עמוקים, מאוד משמעותיים, הוריד, הוציא ממני הרבה מהדרמה שהייתה,
כן.
שהייתה לי מול, 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 מול מיניות, מול, מול, מול קשר, אפילו, אני יכול להגיד לך סתם, נגיד, את מי שהיום הבת זוג שלי, פגשתי שם בסדנה. 8 ימים, לא דיברנו 8 ימים, לא החלפנו מילה, הקשר שלנו נוצר אחרי, אבל, ואז בתהליך, כאילו, אתה יודע, נתקרבנו, נהיינו חברים, וזה וזה, וזה, ואני כבר התחלתי להרגיש יותר, והיא 4 פעמים אמרה לי לא. אוקיי? וכבר אפילו התחיל פעם אחת משהו, ואז כאילו, הבא זה אחרי כמה ימים אמרה לא, וכאילו, ערן של פעם, או ערן, שוב, עכשיו אני מבין שזה לא ערן של פעם, ערן שלא היה אני, היה מקפל את הזנב ומשחרר והולך. ונשארתי, ונשארנו בקשר, נשארנו חברים טובים, וזה כאילו הייתה אומרת לי לא, ואני הייתי כאילו, זה היה עובר לי מעל הראש, כאילו, לא יודע, אולי משהו בפנים ידע, לא יודע להסביר,
כן.
לא יודע, באמת לא יודע להסביר, כן. את זה. אז כי ניטרלתי את הדרמה מתוך הסיטואציה, כאילו, וזה כן. למדתי שם.
כן.
אז זה היה סופר משמעותי ומהותי.
כן, לנטל את הדרמה בסיטואציה זה חזק. זאת אומרת, אתה לא תלוי תוצאה כאילו.
נכון.
אתה לא תלוי תוצאה. אתה פועל בדרך הנכונה לך לפעול, ואתה פועל. המטרה שלך זה לפעול בדרך הנכונה. כאילו, התוצאה היא תקרה, היא לא תקרה.
והתוצאה לא מגדירה אותי.
כן.
וזה הדבר, כאילו, התוצאה לא מגדירה אותי. זה ממש, אני יכול להגיד לך בוודאות,
זה גבוה, קיבלתי שם. זה גבוה, התוצאה שלא תגדיר אותך, זה גבוה
מאוד. שלא תגדיר אותי, כן.
כן, אנחנו כולנו הרי, תוצאה זה אני, התוצאה זה אני. הכשלתי, הצלחתי, כמה הצלחתי לאחרים, פתאום התוצאה לא מניעה. זה מסר אדיר, כאילו להגיע למקום הזה באמת, כי זה לחיות את החיים. זה באמת לחיות את החיים.
לחיות עכשיו, זה גם דבר שקרה לי אחרי. קעקוע.
שעון חול, מה זה?
כן, זה שעון חול, שהעבר כבר, אתה יודע, נמחק, העתיד עוד לא יודע מה יהיה פה, יש עכשיו. לחיות עכשיו.
יפה. אתה תאמין לי, המעניין מה הייתה עוד שנה, אני לא יודע לאן.
לא יודע לאן.
אני לא יודע, אבל זה כיף ומעורר לפגוש אנשים שעושים שינויים עם החיים, אני מאוד משתדל לפגוש כאלה אנשים ולהיות בחברת אנשים שחיים את החיים בדרך באמת כזאת, כי ושינוי מבחינתי זה לא להתחתן או להתגרש או לעשות ילדים או לא לעשות ילדים, זה לא שינוי.
לא, 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 זה לא חיצוני.
זה לא שינוי, זה לא חיצוני. זה ממש, ולכן קשה גם להבחין שינוי אצל מישהו, המישהו עצמו יודע על עצמו, אבל כאילו, אבל כן, לפעמים אתה רואה במבט, בעיניים, באנרגיה, אתה רואה, כי זה גם בא לידי ביטוי קצת בחיצוניות.
ברור, לגמרי, חד משמעית.
ואתה רואה בן אדם שהולך קדימה, שהולך קדימה, וזה מהמם, זה מה שאני מאחל לכולנו, שבאמת, שנלך קדימה, והאמת, יש פה משהו שאם אתה אומר לעצמך רגע אחד, אז אני אגואיסט, כאילו, אני צריך לחשוב על כולם, וכו' וכו', אז אנחנו צריכים להבין שבאמת, כדי להשפיע על האנשים אחרים, וכדי באמת להיות שליחים של טוב, ולעזור להם, אז אני מחויב קודם באמת לעזור לעצמי ולעשות את הדברים האלה מולי. אני לא יכול להיות שליח ולהפיץ טוב אם אני עם עצמי, ואני כאילו פועל בשביל אחרים ועוזר לאחרים. אני קודם כל צריך כאילו לדאוג, והרבה פעמים אנשים, הדרך תמיד, אני זוכר שלמדתי בקורס מורים של היוגה, שכאילו שאמרו שם שהרבה פעמים אנשים יוצאים מקורס מורים נגיד, או מכל חוויה שהם עוברים, ואז הם רצים, אתה חייב לעשות את זה, אתה חייב לעשות את זה, מתחילים לחפור אנשים, כאילו. ואז אמרו שם, את הדבר הכי בסיסי, אל תגיד לאף אחד בכלל. אנשים רואים שינוי אצלך, הם באים אליך, תגיד מה עשית? אתה עשית משהו בזמן האחרון? מה אתה עושה? עשית זה, עשית זה, עשית זה, עשית זה. ואז הם רוצים גם. אז בקלישה באמת, כאילו, זה באמת המהלך, כן. לדעת לבחור מה אני רוצה, איך אני רוצה ללכת בכיוון ו... יפה מאוד, מאוד נהניתי איתך, רן שטרן.
תראי, היה לי כיף גדול. ממש ממש כיף שסוף זה קרה. ממש כיף שבאת, ותודה רבה על זה. נשים גם בדף של הפרק את כל הכישורים לאתר שלך וכל זה, מי שרוצה לסדנות כתיבה שלך וכל הדברים האלה שידעו להשיג אותך בקלות.
אחלה, כן, יש ספרים, יש
הכל. ספרים, תקראו, אם לא קראתם את הספרים של אילן, כאילו, אני לא מבין למה אתם מחכים. כאילו, באמת.
השני זה שלב, אני יכול להגיד, השלב, ההתחלה זה הרבקות הקשה, כאילו, ספרים מצחיקים, מגניבים, כן.
כל ספר,
אני... האחרונים זה משפחה, טיולים בעולם.
שלחת לי את האחרונות, את מתניקה?
כן, המתניקה.
וכאילו, הוא ממש קטעים קצרים כאלה, כל המשפטים, ציטוטים, ספרים וכל מיני, ואני פשוט התמוגגתי ממנו, וזה ממש ממש כיף. אז זהו, אז תודה חברים, אם האזנתם לפרק ונהניתם, ואני בטוח שכן, אחד, שתפו עם חברים שגם הם יוכלו להפיק מזה וליהנות, שתיים, בואו, תפרגנו לנו, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, תנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 מכם. תודה רבה, תודה אילן.
יאללה, ביי.
ביי, להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו Eran Stern מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח,
כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, aranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, aranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.